אתם מאזינים לכאן הסקטים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. שלושה שיודעים.
בוקר טוב למאזיני שלושה שיודעים, מגזין המדע והידע של כאן תרבות. הבוקר נסייע לכם להתחיל מחקר גניאולוגי משלכם. נשאל, האם כדורגל נשים טוב כמו זה של גברים? שאלה שעורייתית בפני עצמה. ונערך כאן גם תולעים טפיליות. עורכת, אלכס לויקר על ההפקה, עומרי קפלן ונועה רוקני, דימה קרנצוב על הביצוע הטכני. אני שרון קנטו, בואו נתחיל. בשבוע הבא, בלמד בשבט, יצוין יום המשפחה, לשעבר יום האם, למי שזוכר. לקראתו אנחנו רוצים לפתוח את הבוקר בשיחה על המחקר הגניאולוגי, כלומר על חקר היוחסין. נפנה לחוקר שכזה, מסתבר, יהונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי.
בוקר טוב שרון, בוקר טוב מאזינים.
בוקר טוב, אז אני... הופתעתי, אני מודה, לגלות שאתה עמוק בחקר היוחסין.
כן, האמת שהגעתי לזה די במקרה. האמת, מערכת החינוך יכולה להתגאות, כי בזכות עבודת שורשים לפני איזה 17 שנה, הייתי צריך...
מה, כזה כמו שביקשו לכולם לעשות עץ?
כן,
משם
כן,
התחלת?
ביקשו, ומזה התגלגלתי, דבר התגלגל לדבר. אני כבר בשלב הזה, לצערי, רוב הסבים שלי כבר לא היו בחיים, אז נאלצתי לעשות הרבה מהמחקר בעצמי, ולנבור בארכיונים. את העבודה הגשתי, והתחביב נשאר. וזה כיף גדול, האמת, לחקור שורשים. לי זה תחביב, יש אנשים שעושים מזה ממש מקצוע.
כן, אתה התחלת עוד לפני שהיו אתרים למיניהם שמסייעים בדבר הזה.
היה ממש ממש מעט, והיו מעט פלטפורמות ממוחשבות בכלל לעבוד איתם. והיום זה כבר מאוד מפותח. כלומר, גם אפשר להגיד שזה נהיה סוג של איזה דיסציפלינה סמי-מדעית, איזשהו מדע עזר, וגם באמת מגוון הפלטפורמות שקיימות והנגישות הדיגיטלית של מסמכים וארכיונים היום הופכת את העבודה הזאת להרבה יותר קלה, כבר לא צריך היום לרוץ לארכיוני עירייה אי שם באיזה עיירה נשכחת בחול. ובאמת אפשר להגיד שזה ממש, ממש משלב מחקר אמיתי, כמעט מחקר מדעי, הייתי אומר. והרבה קפדנות גם, כן.
אז, אבל עדיין היית ממליץ להתחיל, נגיד שאני רוצה להתחיל את המחקר הזה, היית מתחיל במשהו שהוא פיזי ורגיל לרעיין את מי שנמצא, נכון?
נכון מאוד. אז דבר ראשון, מי שיש לו סבים בחיים, אז תנצלו אותם טוב טוב, כי פשוט הם יכולים לספר לכם על סבים שלהם, ואולי גם קצת יותר אחורה, וגם על בני דודים וענפים יותר רחוקים. ובאמת מקורות, מה שנקרא בלשון מודיעינית יומינט, כן, המודיעין האנושי של פשוט לשאול אנשים, זה הבסיס הכי טוב. אחר כך, להשלים את החסר על חלקים שהם פחות ידועים, על מקורות שם המשפחה וכדומה, בשביל זה באמת כבר אפשר לעזר בארכיונים ובמקורות אינטרנטיים. ויש היום כאלה די הרבה, כן, החל מאנצס פייזו.
בוא תפרט לנו את כל אחד מהם, מה ההבדלים ביניהם, אם יש?
בין הפלטפורמות.
כן,
אז יש לנו היום בגדול שלושה אתרים מרכזיים לחקר השורשים. אחד זה MyHeritage, שזה אתר שמארגן בתוכו גם הרבה מסמכים ארכיונים וגם עצי משפחה שאנשים בונים. יש את
אז בוא תספר לי, אני בתור אדם שחושש לפעמים לשים כל מיני דברים סופר אישיים בכל מיני מקומות, איך זה עובד? זה רק חיפוש? אני סתם מחפשת לי?
אז כן, את פשוט מחפשת, ואם מוצאים התאמה, כן, בשם המשפחה, או שיכול שאת כבר מופיעה בעצמך בתוך עץ של מישהו אחר, ואת לא יודעת, כן? אז מה שזה זה פשוט מציע לך התאמות, כמו איזה סוג של רשת חברתית, כן? זה מציע לך התאמה לעץ אחר, ואולי יש לך שם יכולת להשתלב, כי באמת את ענף רחוק שלא מופיע, או שכן מופיע. וגם זה באמת מלווה בהרבה הרבה דוקומנטציה. למשל, ancestry.com, זה אתר שיש בו ארכיונים בלתי נגמרים של תעודות לידה, תעודות נישואים, רישום פטירה, נסיעות, תמונות משפחתיות. באמת אוצר בלתי נגמר פחות או יותר 250-300 שנה אחורה. אני לפחות צריכתי לעזר בו ככה.
ומה הם מרוויחים האנשים האלה? זה עולה כסף? מרוויחים?
אז א', באמת, האתרים האלה מבוססי הרשמה. יש חלק מהשירותים שם שגם באמת דורשים, כאילו, משתמש פרימיום. ואז כן, הם מרוויחים כסף, ותדיח מי שהקים אותם זה בסוף יזמי הייטק, שפשוט התעניינו בגנאלוגיה כמוני, והקימו את המיזמים האלה, וזה הפך להיות סוג של איזה ונצ'ר שלהם, כן.
אוקיי. מה לגבי בעצם בירורים גנטיים, שגם היום זמינים לנו?
נכון, נכון. אז דבר ראשון, באמת התחום של גנאלוגיה גנטית זה תחום שממש עובר טרנספורמציה ומאיץ ב-20 שנה האחרונות. אז אני חושב שדי הרבה אנשים מכירים את השירות שנקרא 23andMe. זה שירות כזה ששולחים בדיקת רוק למעבדות, ופשוט על ידי בדיקת DNA ניתן לקשר בינינו לבין מישהו שגר בקצה השני של העולם על בסיס גנומי. כי פשוט בתוך ה-DNA יש לנו רכיבים גנטיים, שזה כרומוזומים, כן? יש לנו לכל אחד, יש 23 זוגות כרומוזומים, ומתוך זה ניתן בעצם להתחקות אחרי מה שנקרא lineage, כן? אחרי השושלות, גם שמועברות דרך האבות וגם השושלות שמועברות דרך האימהות, כלומר המעבר הגנטי מדור לדור, והחתימה הגנטית הזו, ברגע שנמצא קשר בין שתי חתימות גנטיות, ניתן לומר שהגענו מאותם אבות ואימהות קדמוניים, וזה גם, אגב, זה משמש גם במחקר ארכיאולוגי וגם במחקר של זיהוי פלילי, אותם שיטות בדיוק, כן? בעזרת ה-DNA הזה, למשל, זיהו לפני כמה שנים את השרידים של ריצ'רד השלישי. ובאמת, גם בעזרת מה שנקרא כרומוזומי מין, וגם מה שנקרא אוטוזומים, שזה הכרומוזומים שהם לא אחראים על זכר או נקבה, אפשר לספק קשר אפשר לספק מידע על קשרים בין קרובי משפחה. לקבל הצצה בעצם לשורשים, וגם להסתעפויות אי שם בעולם.
לאילו עוד תחומים זה עוזר סוג הזיהוי הזה? איפה אנחנו משתמשים בזה?
אז דבר ראשון, יש את העניין שנקרא גנאלוגיה רפואית. כן, אנחנו יודעים שהרבה מחלות מועברות בתורשה. המקרה הכי מפורסם לדעתי זה מה שנקרא מחלת ההמופיליה, דממת, שזה מה שנקרא מחלת המלכים. זה משהו שתצאה מלכה ויקטוריה לקובו רבות בעבר, ויש עוד מחלות משפחתיות, טייזקס וטלסמיה ובושה, לא חסר הרבה צרות, ובעצם היכרות של רופאי המשפחה ורופאים מקצועיים עם ההיסטוריה הרפואית המשפחתית שלנו, לא רק יכולה לעזור לחולה, כן, חס וחלילה, אם יש לו את הגן, את הנשאות למחלה מסוימת, אלא גם יכולה גם לעזור בחיזוק של מסדי נתונים סטטיסטיים, כלומר, אם יודעים שלצורך מחלה מסוימת מעוברת בתורשה, ניתן גם לחזק גם את הטיפול בחולים ספציפיים, וגם לקבל יותר מידע ברמה הגלובלית. אז לכן מידע גנטי זה דבר חשוב, ומעבר לזה שיש גם דברים שהם פחות בפן, נקרא לזה, הביולוגי, שזה חיבור, נקרא לזה, בין גנאלוגיה וחקר משפחה, לאנתרופולוגיה, היסטוריה, סוציולוגיה. בעצם, אם תחשבי איזה היסטוריה, היא כמו איזשהו רשומון, כן? כמו אוסף של המון המון זוויות אישיות של כל אחד ואחד מאיתנו. ולכן היכרות עם שורשי משפחה ועם סיפורים משפחתיים, הרבה פעמים מחזקת אצל היסטוריונים ואנתרופולוגים הבנות מסוימות לגבי היררכיות חברתיות וקהילתיות, לגבי דפוסי הגירה וכולי. ולכן יש הרבה עבודה משותפת בין הגנאלוג הממוצע, הגם שהוא יכול להיות חובב, כן? לבין דיסציפלינות מקצועיות מהאקדמיה, בין היסטוריה או אנתרופולוגיה.
אתה עצמך גילית משהו, אני אגיד מרעיש כדי להגדיל, אבל משהו מפתיע?
משהו מפתיע? האמת שאני, כן, אפשר להגיד שכן. אז אצלי במשפחה הייתה איזו אמונה שהמשפחה שלי זה ברקאי, אצלי משפחה מאוד לא נפוץ. אנחנו משפחה יחידה בארץ שנושא את השם הזה, והייתה איזו אמונה שאנחנו צאצאים של גרים מגרמניה. ואני חקרתי את זה הרבה, באמת, דווקא בשנה האחרונה בזאת Ancestry, וגיליתי שלא ככה דבר, גיליתי שבאמת המשפחה שלי יש במסורת יהודית, לפחות עד כמה שהצלחתי להתחקות, שזה אמצע המאה ה-18, שמונה דורות אחורה, ודווקא הסיפור הזה כנראה לא נכון. והאמת שבאמת העניין הזה של למצוא שורשי משפחה ולמצוא רישומים, גם אם אני רישומי לידה או קבורה מלפני 200 שנה, זה הצלסה סופר מרגש, אני ממליץ לכולם, גם אנשים שלכאורה אין להם כל כך חיבור לעבר ולחקר המשפחה, זה יכול לספק המון מידע היסטורי מעניין, מאיפה הגעתם, ואני תמיד אומר, אם יודעים מאיפה מגיעים, אז יודעים לאן הולכים, כן? זה לא אני המצאתי את זה.
כן, אני לא בטוחה שזה נכון אגב, אבל זה משפט
יפה. אולי קצת, כן, לפחות זה איזשהו משהו נשגב, כן, לחשוב עליו.
נכון. תגיד, שאלה אחרונה, אין לך כל מחשבה או חשש לגבי הבעלות, נגיד על מידע גנטי שיש באתרים האלו?
כן. חשש, אז תראי, בסופו של דבר, האתרים האלה הם די מאובטחים, ואני רוצה לקוות שחברות ותאגידים כן נוקטים כל דבר אפשרי, כל אמצעי אפשרי כדי להבטיח את האינפורמציה. בסוף תמיד ברור שיכול להיות דלף.
כן, לא רק לפרצה, אבל נגיד אתרים ששולחים להם דגימה גנטית, אצל כן. המידע שלא שייך להם, הוא שייך רק לך?
זה שאלה טובה. אני לא יודע להגיד לך מבחינה משפטית למי זה שייך. אני פשוט שרק כבוד שהם לא עשו בזה שימוש כמו איזה בורסה, שלא ישחקו לנו בגנים. כן, בואי נגיד, זה נושא מסובך, כן? אני מניח שיש הרבה אנשים כן. שנתנו על זה תודעת, כן.
יפה, מעניין מאוד, מודה שעשית חשק, אולי אנבור קצת בעבר.
תחקרי את משפחת קנטור, זה משפחה של חזנים במקור אמורה להיות, גם קשור למוזיקה, כן.
קנטור, קנטרה, בוודאי. כן, בזמן האחרון יש הרבה מאוד קנטוריות, נורא נורא מצליחות, תורדת מנוחתי. תודה רבה לך, יונתן ברקהיים, פיזיקאי מכון דוידסון לחינוך מדעי, תודה רבה.
תודה, והפינה המוקדשת למשפחה שלי, וגם משפחה שלך, ולמשפחות של כולנו. שיהיה משפחה שמח.
בהחלט, תודה.
להתראות, יום טוב. ביי.
בשנים האחרונות, הכדורגל הנשי פורח. למשל, ב-2022 הושווה שכרן של שחקניות נבחרת ארצות הברית לאלו של שחקני נבחרת הגברים. למשל, ליגת הכדורגל הנשית בספרד הפכה להיות מקצוענית, ובמונדיאל הנשים האחרון צפו לא פחות מ-1.2 מיליארד בני אדם. אבל כנראה שעוד ארוכה הדרך עד שוויון מלא. ניסוי חדש מראה שהדעות הקדומות שמלוות את התחום עדיין כאן. אנחנו רוצים לשאול, האם אלו באמת דעות קדומות בלתי מבוססות? ואם כן, האם יש מה לעשות? נפנה לפרופסור יאיר גלילי, חוקר מדעי ההתנהגות והספורט באוניברסיטת רייכמן. שלום.
שלום וברכה, שרון. אכן, המחקר מאוד מאוד מעניין, אגב הוא אחרון בשורה של הרבה מאוד מחקרים שניסו לבדוק אותו דבר, האם ישנם הנחות יסוד מוקדמות, דיספוזיציות שבהם אנחנו מסתכלים על משהו כנחות ברמה המגדרית, כדורגל הוא אולי דוגמה קיצונית, מכיוון שכדורגל נתפס כמשהו שהוא מאוד מאוד גברי, אגב כמו צבא או כמו כמה אנטיטיז מאוד מרכזיים בחברה.
אתה אומר נתפס כאילו המציאות היא אחרת, אתה יודע, אם אנחנו רואים צבא,
נכון, היא חד משמעית אחרת, זאת אומרת, הדוגמאות המצוינות שנתת בפתיח, הן דוגמאות מאוד יפות לדרך שבה השוויון המגדרי מתקדם בחברה בכלל, הספורט משקף את זה בצורה מאוד מאוד יפה, ואם הייתי מגדיר את זה כמו שצ'רלס דיקנס הגדיר את זה בין שני ערים בפתיח, אנחנו חיים מה שנקרא ב-best of times, אבל עדיין ב-west of times. זאת אומרת,
נכון, בנקודה... נכון, אבל השאלה היא האם השוויון הזה, האם השוויון ההולך ומזדחל, שוב, זה עוד לא שוויון, האם הוא... נגיד, מציית לרוח הזמן, או לחילופין, בא לנסות לבצע שינוי, או שהוא מעיד על שינוי? כאילו שני דברים שונים.
אני לא בטוח שהם שונים, אני חושב שזה במידה רבה בהתליה. זאת אומרת, אנחנו רואים שהדרך שבה אנשים תופסים את ההבדל המגדרי ושוויון היא מילה מאוד מאוד גדולה, כי אנחנו מדברים בעיקר היום על שוויון הזדמנויות. ספורט היא דוגמה קיצונית למקום שבו לגברים ישנו יתרון מובנה, פיזיולוגי, ביולוגי, אולי בהרבה מאוד ברמת הכוח. ולכן אני לא בטוח שאנחנו מדברים על שוויון ברמה מלאה, אלא דווקא שוויון הזדמנויות, ושם בצורה מאוד מאוד יפה אנחנו רואים שלהמון המון ילדות היום יש אפשרויות ליטול חלק במשחק שבעבר היה נחלה בלעדית של בנים, ואנחנו רואים שלאט לאט המון המון בנות מגיל מאוד צעיר מתחילות לשחק ואפילו מגיעות לרמה, ששוב, הזכרת דוגמאות למה שקרה במונדיאל האחרון, משחקי הגביע העולמי האחרונים באוסטרליה ובניו זילנד, שאנחנו מדברים על מיליארדי צופים שנהנים ממשחק, ופה כשאנחנו מדברים על נהנים ממשחק כדורגל, צריך להבין שזה לאו דווקא עניין של שוויון, אני יודע של הנאה, והנאה אנחנו יודעים שיכולה להיות שונה, שונה ממשחק של גברים לעומת שונה ממשחק של נשים. המאמר או המחקר האחרון הוא מחקר מאוד מאוד יפה, מכיוון שהוא הראה שכשלאנשים, וזה לא משנה גברים או נשים, כשהם לא ידעו מה זהות המגדר או המין של השחקנים שמשחקים כדורגל, ההנאה שלהם במשחק הייתה הנאה מאוד מאוד דומה. וזה מאוד מאוד יפה, מכיוון ש...
בואו תאר לנו מה עשו כאן, באמת שנבין.
בעצם עשו מה שבמחקר עושים בצורה קלאסית, זאת אומרת, בודקים את הנחות היסוד של אנשים דרך קבוצה מסוימת, ומולה קבוצה ביקורת. ובקבוצה אחת הראו שכשאנשים יודעים מראש האם הם צופים במשחק כדורגל גברים או משחק כדורגל נשים, ההנאה שלהם היא הנאה שונה. הם טענו שהם נהנים יותר ממשחק כדורגל שבו גברים משחקים לעומת משחק של נשים. לעומת זאת, כשהם לא ידעו, זאת אומרת, הם רק ראו את תנועת השחקנים, את הביצועים של אותם שחקנים, כשהזהות המגדורית לא הייתה ידועה, הם נהנו בצורה...
איך עשו את זה? תשתשו את הדמויות?
נכון, נכון. כן, היום קל מאוד באמצעים טכנולוגיים לטשטש את הפנים ואת אפילו חלקי הגוף הנוספים של השחקנים, וההנאה הייתה כמעט דומה, אנחנו מדברים על פרומילים של אחוזים, וזה מחקר שמצטרף לשורה אחרת של מחקרים, אולי מחקר קצת יותר מפורסם ממחקר הכדורגל, או מחקר שנעשה על נגנים בתזמורת שבהם האפליה לכאורה כשהייתה קיימת כלפי נגנות לעומת נגנים התבטלה כאשר הבוחנים לא ידעו מראש מי הם אלה שמנגנים בפניהם, האם גברים או נשים. אגב, דוגמה אולי הכי טובה היא הדוגמה של המשחקים האולימפיים שהולכים ומתרגשים עלינו ואלינו בקיץ הקרוב בפריז. הם יהיו משחקים שאולי, ואגב מצטרפים למשחקים הקודמים שהיו גם בטוקיו ולפניהם גם בלונדון, שבהם מספר הגברים והנשים הוא כמעט זהה, הוא מאוד מאוד דומה, וזה משהו שהוא התפתח במאה השנים האחרונות בצורה מאוד מאוד יפה, מכיוון שהתצוגה או הדרך שבה, סליחה, הייתי קורא לזה אפילו ייצוג של נשים בעולמות הספורט, אגב, כמו בעולמות אחרים, כמו פוליטיקה, כלכלה ומקומות אחרים, הולכים ומתגבשים בצורה שמאפשרת מגיל מאוד מאוד צעיר איזושהי תקווה להרבה מאוד בנות שהופכות להיות נערות צעירות, כמובן נשים, והרבה מאוד תקרות זכוכית שהיו מאוד ברורות. הכדורגל היה דוגמה קיצונית, צבא, אנחנו רואים את המאבק בצבא הישראלי, אבל בצבאות אחרים, אולי הצבא האמריקאית, היא דוגמה מאוד מאוד יפה לדרך שבה התקרות הזכוכית האלה מתנפצות אחת אחר השנייה. ישנו מחקר מאוד, או יותר נכון, לא מחקר, איזשהו ניסוי אפילו מאוד פשוט, שאני תמיד מראה לסטודנטים והסטודנטיות שלי, של גננת בגן ילדים באנגליה, שבה הם מבקשים מהם לצייר מקצועות קלאסיים, כמו רופא, טייס, קבאי או קבאית או כל דבר אחר, ואז הם מופיעים, הגננת שואלת את אותם ילדים, האם תרצו לראות את אותם בעלי מקצוע, ואז נכנסת טייסת, נכנסת מנתחת מוח, נכנסת קבאית.
עכשיו, כשסיפרת על הדוגמה הזו, כמובן העברית גררה אותך מיד להגיד רופא, טייס.
בדיוק, בדיוק. השפה האנגלית היא, מכיוון שהיא לא מגדרית, היא ניטרלית, היא מראה איך ילדים וילדות בגיל 4, למרות שהם לא אמורים היו להיות צבועים או במידה מסוימת מוטים לאחד המגדרים, רובם ככולם ציירו גברים. וכשהם ראו את האנשים האלה, רובם היו מופתעים. אבל אני חושב שזאת דוגמה יפה, מכיוון שהגננת הזאת, כמו הרבה מאוד אנשי מקצוע אחרים, חושפים מגיל צעיר בקרב, במקרה הזה גן ילדים, אבל בהרבה מאוד מסגרות אחרות, את האפשרויות הבלתי מוגבלות שהחברה המודרנית, בוא לא נתאמם, עדיין ישנם הרבה מאוד סייגים, ישנם הרבה מאוד מכשלות, אבל לאט לאט והייצוג הזה, וכדורגל הוא דוגמה מאוד מאוד יפה, מכיוון שדיברת על 2 מיליארד איש צפו במונדיאל האחרון באוסטרליה של נשים, זה כבר משהו שהוא לא בשוליים, הוא משהו מאוד מרכזי. אני יכול לתת לך גם אנקדוטה, אולי המקום המאוד ברור שבהם שוויון בספורט הושג בצורה מאוד מאוד מהירה, ואפילו נשים מרוויחות יותר מגברים, ותכף אני אסביר מדוע, הוא משחקי הטניס בווימבלדון. ווימבלדון, כמו שאנחנו יודעים, אנגליה מאוד מאוד שמרנית, הוא המקום הראשון שבו כספי הזכייה של נשים טניסאיות וגברים טניסאים, לא זו בלבד שהושווה, הרי אם נתייחס לכך שנשים עדיין משחקות הטוב מבין 3 מערכות, ואולי גברים הטוב מבין 5 מערכות, הרי שנשים באופן, נקרא לזה יחסי, אולי לא מוחלט, מרוויחות יותר. וזו דוגמה מאוד מאוד יפה, כי טניס גם הוא משחק מאוד מאוד פופולרי, שבקרב הרבה מאוד אנשים, שוב, גברים ונשים, בהם אנחנו יכולים לראות שההנאה, קשה מאוד לדבר על משהו שהוא נחות לעומת יותר טוב. הוא פשוט שונה. והשונה הזה, כמו שאנחנו יודעים, יכול להיות מהנה, אם זה משחק נשים או משחק גברים, ואני יכול לומר לך שהרבה מאוד אנשים אוהבים את האסתטיקה הזאת, של אולי משחק פחות מהיר, או פחות פיזי, או פחות אלים, יותר מאשר המקבילה הגברית שלו. אני תמיד מספר שוב אנקדוטה, שכשאני למדתי בחול, ואבי בא לבקר אותי, והלכנו ביחד לראות משחק כדורגל באנגליה, ושאלתי אותו איך היה המשחק, הוא אמר, וואו, כל כך נהניתי, כדורגל משחק כל כך יפה, חבל שלא מביאים אותו לארץ. זאת אומרת, גם הכדורגל בישראל, לעומת הכדורגל באירופה, הוא משחק שונה. את יודעת, הם משחקים קצת יותר מהיר, ואולי אפילו לא נעים לו קצת יותר
טוב. אני מבינה את כל מה שאתה אומר, וזה באמת, זה דיבור מאוד יפה. אבל בספורט, לעומת תחומים אמורפיים אחרים, יש גם את העניין הזה של, אתה יודע, משחק ואז ניצחון. ומשחק יכול להיות מאוד מאוד יפה, אבל בסוף, אם נגיד, סתם זו דוגמה שמובאת בכתבה בהארץ, שנבחרת ארצות הברית לנשים, הובסו תבוסה ממש מביכה מול קבוצת נערים עד גיל 15 של דאלאס. זאת אומרת, קבוצה מאוד מאוד נחותה לכאורה.
נכון,
כלומר, אבל... כלומר, השאלה היא האם בשורה התחתונה, שוב, בניגוד נגיד למוזיקה, שאתה יכול להגיד, אני אוהב סגנון כזה או סגנון אחר, שוב, בהנחה שיש באמת סגנון גברי ונשי, אני לא בטוחה, אבל ספורט, יש בסוף, לא, יש בסוף מישהו שהוא יותר טוב, לא? מבקיע יותר שערים.
כן, אבל אני צריך לזכור שהם לא משחקים גברים נגד נשים, אולי טוב שנעשה כך, ותכף אני אסביר מדוע. אגב, ישנם ענפים שהם ענפים, ענפי ספורט שהם מה שנקרא ניטרליים. במשחקים האולימפיים שהזכרתי מקודם, אם נראה תחרויות רכיבה על סוסים, גברים ונשים משתתפים ביחד, ואז אין הבדל מכיוון שהסוס רץ. והג'וקי נכון. ככל שהוא יותר קל. אבל אני חוזר רגע לדוגמה
שנתת. אני מדברת על ענפים כאלו שבהם נכון. יש עומדן שהוא ברור שנקרא ניצחון.
נכון, אבל אני אתן לך מקבילה ואולי אסבר למה לדעתי השוואה היא השוואה קצת בעייתית. תראי, אני בעוונותיי, באחד הקובעים שלי אני איש צבא, ובצבא, אולי דוגמה יפה ביותר היא הנייבי סילס האמריקאים, בגיבושים מפרידים את הגברים מול הנשים בטענה שהכוח הפיזי שונה לחלוטין, אבל נותנים להם את אותם משימות. ובאחת המשימות הקלאסיות נותנים לעבור משהו כמו 3 או 5 מטר, תוך לניסיון לעשות איזה שהן מכשלות בדרך, את יודעת, משחק שמדמה מעבר של אי, משהו מאוד מאוד אמורפי. וגברים נכשלים מכיוון שהם מאוד מאוד תחרותים. הם רוצים לעשות את זה מהר, והם עושים את זה בלי לתכנן. ואז הם לא מצליחים, נגמר הזמן. נשים נכשלות בדיוק בגלל סיבה הפוכה. הן מתכננות יותר מדי, הן פחות תחרותיות, עובדות ביחד, אבל הן נכשלות מכיוון שהזמן עבר והם לא הצליחו לעשות את זה. אבל מה שהנייבי סילס הבינו, אולי כדאי שגם עולם הכדורגל הבינו, עולמות אחרים. פשוט מערבבים בין הקבוצות. לכל קבוצה שמים גם גברים וגם נשים, ואז בקבוצות כאלה שתי הקבוצות מצליחות. אולי זה הפתרון לכדורגל, לשלב שחקניות מוכשרות, שיכולות אולי לאו דווקא לרוץ יותר מהר ולבעוט יותר חזק, אבל לתכנן בצורה יותר חכמה, ואז המשחק יהיה יותר מעניין. זה סתם הגיג, אני לא רואה את הערבוב הזה קורה בכדורגל, אבל זה רק מחשבה אולי לדבר אחר לחלוטין. תראי, שבצורה מוחלטת
בפתאי... מאוד מעניינת, קבוצות מעורבות, אני בטוחה, אנחנו מנסים לדמיין את זה בראש ולא מצליחים.
אני לא בטוח, תראי, בשחמט לדוגמה זה קורה, יש היום, את יודעת, נבחרת ישראל בג'ודו זכתה במשחקים האולימפיים האחרונים בטוקיו, בקבוצה מעורבת של גברים ונשים, במשחקים הקבוצתיים, במדליה. אז זה הדברים שנראים לנו מופרכים, או כרגע שהם רחוקים, יכולים להיות בעוד 10 או 20 שנה או 100 שנה, יכולים להיות מאוד מאוד הגיוניים, אבל זו היא כמובן רק דוגמה.
כן. יפה, בהחלט מעניין, נשארת לנו הרבה נקודות למחשבה, ואנחנו צריכים אכן לשים לב ככלל להטיות שלנו, שהן רבות ונסתרות מעין. פרופסור יאיר גלילי, חוקר מדעי ההתנהגות והספורט באוניברסיטת רייכמן, תודה רבה לך.
תודה ויום נפלא.
אנחנו עם פינת האבולוציה של הפרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. והיום אנחנו שווים ליצורים אהובים עליך בסך הכל, אני חושבת, נכון?
יצורים אהובים עליי, יצורים שאני אוהב לדבר עליהם. זה לא אומר בהכרח שאני אוהב אותם ברמה אישית. אנחנו נדבר היום שוב על טפילות. זה נושא שחוזר ועולה מדי פעם, כי זה נושא מרתק. היחס שלנו לטפילים הוא יחס של משיכה ורתיעה, כי מצד אחד כל דיבור על טפילים הוא קצת מגעיל. אנחנו שומעים את הפרטים אז נרתעים, אבל מצד שני מבחינה אבולוציונית כל עניין הטפילות הוא מרתק. כי באבולוציה של טפילות יש לנו את הדוגמאות הקיצוניות ביותר של מה האבולוציה יכולה לעשות. בגלל שבטפילות יש את הלחץ הסלקטיבי, את הלחץ הזה בין הטפיל לבין הפונדקאי, המאחסן, היצור שבתוכו, שאותו הוא מטפיל, שגורם להתאמות שהן לפעמים נראות כמו מדע בדיוני לחלוטין. ספציפית כיום אני רוצה לדבר על קבוצה, על מערכה שנקראת התולעים השטוחות. תולעים שטוחות כשמן כן הן תולעים שטוחות.
Okay. מה זאת אומרת שהן שטוחות?
הן שטוחות, זה אומר שכשאני מסתכל עליהן בחתך, אז הן יותר רחבות משהן גבוהות. אין להן חלל פנימי, אין להן תמיכה פנימית. הרבה מקבוצות התולעים האחרות שאנחנו מכירים, תולעים עגולות ותאבתיות, בחתך הן נראות ממש כמו עיגול כמעט מושלם. התולעים השטוחות הן כאילו שלקחנו תולעת טבעתית או עגולה ודרכנו עליה. הסיבה היא שהן שטוחות זה שאין להן שלד פנימי. להרבה תולעים אחרות יש איזשהו שלד שהוא לא שלד קשיח, אלא שלד נוזלי, שפשוט נוזל בלחץ שנותן את המבנה והצורה, לתולעים השטוחות אין את זה.
אוקיי.
תולעים שטוחות לא כולן טפיליות. יש את הקבוצה שאנחנו מכנים תולעים שטוחות חופשיות. חופשיות לא כי הן חופשיות מבחינה פוליטית, אלא כי הן חיות באופן חופשי ולא תלויות במאחסן או בפונדקאי לחיים שלהם.
ואז איפה הן חיות?
אז הן רובן חיות, יש מינים שחיים בים, מינים מאוד יפים, תולעים שטוחות ורחבות, מאוד צבעוניות, אפשר לפעמים למצוא אותם, אם הופכים אבנים בחוף סלעי, אפשר למצוא שם לפעמים תולעים שטוחות. יש תולעים שטוחות שחיות במקווה מים, באגמים, בבריכות חורף ודברים כאלה. יש גם קבוצה קטנה שלא כל כך מיוצגת אצלנו בארץ, של תולעים שחיות ממש ביערות לחים מאוד. אז הן לא יכולות לחיות באזור שאין בו מים, הן חייבות להיות באזור רטוב. נקראות תולעים עם ראש פטיש. יש להם ראש מורחב, כמו של קריש פטיש למשל. אבל לא עליהן אני רוצה לדבר, אני רוצה לדבר על בני דודיהם הטפילים. שהם הרוב מבחינת מספר מינים. והם נחלקים לשתיים או שלוש קבוצות עיקריות. והשאלה המעניינת הראשונה מבחינה אבולוציונית זה למה דווקא בקבוצה הזו, למה בתולעים השטוחות יש לנו כל כך הרבה מינים טפילים. אז כמעט בכל קבוצה של חסרי חוליות אפשר למצוא כמה דוגמאות של מינים טפילים, אבל בתולעים השטוחות כמעט, לא כמעט, אבל אחוז מאוד גבוה, יותר ממחצית ממיני התולעים השטוחות הם טפיליות. והשאלה אם זה קרה כמה פעמים בקבוצה הזו, כלומר, היו כמה מקרים נפרדים של הופעת הפילות, או שזה משהו שקרה פעם אחת וזה פשוט היה מאוד מוצלח והקבוצה הטפילית הפכה להיות מאוד נפוצה. וכדי לענות על השאלה הזו, אנחנו צריכים לראות האם יש איזשהו מאפיין כללי, משהו שהוא משותף לכל המינים הטפילים, ומסתבר שיש כזה, יש איזושהי התאמה מיוחדת בכיסוי הגוף, זה נקרא נאודרמיס או מילולית אור חדש, זה איזשהו מאפיין, הפרטים לא כל כך חשובים, אבל איזשהו מאפיין מבנה עם בלוטות שמפרישות חומר הגנה, שמגנות על הטפילים האלה כשנמצאות בתוך הפונדקאי. בעצם זה איזשהו, אפשר לקרוא לזה לוחמה אלקטרונית, שממסכת את התולעת ממערכת החיסון של הפונדקאי.
אוקיי.
וזה קיים בכולן, וזה משהו מאוד...
להסתיר את התולעת בפני הפונדקאי או להגן על התולעת? שזה שני דברים שונים, לא?
גם וגם. זה בעצם למנוע מהפונדקאי ממערכת החיסון של הפונדקאי לגלות שאת עולה שם, ובזאת גם להגן עליה.
אוקיי.
ומכיוון שזה מבנה ייחודי ומיוחד, אז סביר להניח שהוא הופיע פעם אחת, ולכן המסקנה היא שהטפילות בתולעים השטוחות הופיעה פעם אחת באיזשהו אב קדום משותף של כל התולעים הטפיליות, ומאז הם התפתחו והתפצלו למגוון שאנחנו מכירים. עכשיו, עוד דבר שמאפיין הרבה מהתולעים השטוחות הטפיליות, שיש להם מחזור חיים מאוד מורכב. אז יש להם פונדקאי, הפונדקאי העיקרי, אבל יש להם בדרך כלל עוד פונדקאי נוסף, שניים, לפעמים אפילו שלושה או ארבעה פונדקאי ביניים. כלומר, מחזור החיים שלהם מחייב אותם לעבור, למשל, מאדם לחילזון, לחילזון נוסף, לנמלה, לכבשה, ומשם חזרה לאדם.
אז אותו הפרט על גלגוליו השונים עובר בין כל היצורים שציינת?
אז זה בדרך כלל לא אותו הפרט, אלא מה שאנחנו מכנים חילופי דורות. אז יש דור שמותאם לחיים בתוך הפונדקאי העיקרי, ואז הוא מעמיד צאצאים שמותאמים לחיים בתוך הפונדקאי המשני, שהוא מעמיד צאצאים שמותאמים לחיים בתוך הפונדקאי השלישי, שהוא מעמיד צאצאים שמותאמים לחיים בחזרה בפונדקאי הראשי, או משהו כזה. כלומר, כל, כן, זה מה שאמרתי בהתחלה.
על המורכבות של היצורים הפשוטים, זה מטורף.
כן, זה מחזיר אותנו אגב למה שדיברנו לפני כמה שבועות ברגנרציה, שגם היית מופתעת מהנה יצורים פשוטים ואיזה דברים מופלאים הם יודעים לעשות. זה בדיוק המורכבות הזו של מה זו מורכבות, מה זה פשוט ומה זה מורכב. אז פשוט מבחינת דגם גוף, מורכב מאוד מבחינת מחזור חיים.
כן.
עכשיו,
מה עם ההבדלים בין, יש הבדלים בין החברים באותו מחזור חיים? זה לא אותו יצור?
הוא לא נראה אותו הדבר. כלומר, אם הייתי נותן לך במבחינה את שלבי החיים השונים, לא היית בכך אומרת שכולם שייכים לאותו המין. יש ממש שינוי בין מין למין, בין דור לדור, ולפעמים יש גם איזשהו שלב שהם נכנסים לציסטות, הם נכנסים למעין קופסאות מוגנות ומחכים שם. זה למשל נפוץ בתולעים שאנחנו קוראים להם שרשורים, שנכנסים לתוך השרירים, נכנסים לאיזושהי ציסטה, לאיזשהו מבנה מוגן, ורק כאשר הפונדקאי נאכל על ידי טורף, אוכל את השריר, את הבשר של הטורף, רק אז הציסטה משתחררת ומחזור החיים ממשיך. כלומר, מחזור החיים יכול להיות גם עניין של שנים בין דור לדור. וחוזר למשפטי הפתיחה שלי, ההתאמות המורכבות ומופלאות האלה נובעות מזה שבעצם כל אחד מהשלבים האלה, כל אחד מהמעברים האלה בין פונדקאי לפונדקאי, הסיכוי שהוא יקרה הוא בעצם מאוד קטן. ולכן תולעים טפיליות מייצרות כמויות עצומות של צאצאים, כשסטטיסטית רק אחוז מאוד קטן מהם יצליח להשלים את מחזור החיים, ולכן כל שינוי קטן שמגדיל אפילו בקצת את הסיכוי לעבור לדור הבא, לעבור לפונדקאי הבא, ייתן יתרון עצום, ולכן האבולוציה שלהם מאוד מהירה, וההתאמות שאנחנו רואים הן בדיוק ההתאמות המטורפות הכמעט מדע בדיוניות שאנחנו רואים בתולעים השטוחות. אז קצת
איך בדיוק הם חיים? מה זה אומר באמת לחיות על פונדקאי? אוכלים מה?
זה משתנה בין הקבוצות השונות. בחלק מן המקרים הם חיים בתוך איזשהו חלל גוף, במערכת העיכול או בחלזונות הם חיים בתוך החלל הפנימי של החילזון, ובעצם ניזונים ממה שהפונדקאי אוכל. ועוד התאמה מוזרה ומופלאה, להרבה מהם אין בכלל מערכת עיכול. הם פשוט סופגים מזון דרך כיסוי הגוף, דרך האור, כי הם סוחים בתוך אוכל.
מה שהוא אוכל, הם אוכלים את מה שהוא אוכל אחרי שהוא עיכל את זה?
אז למשל, ניתן כבר אולי את הדוגמה הראשונה, התולעת הטפילית המכונה שרשור, שקיימת גם בבני אדם, יושבת בחלל המעי, או בחלל, איפשהו בחלל העיכול, והיא בעצם שוחה בתוך מזון מעוקל. אז כמו שהמזון המעוקל נספג על ידי המעי ונכנס לתוך הגוף של הפונדקאי, הוא נספג על ידי התולעת השטוחה. אז בעצם היא מנצלת את זה שהיא כבר נמצאת בשלב שהפונדקאי אכל ועיכל, והיא סופגת את המזון המעוקל.
אוקיי.
תולעים אחרות יכולות לשבת בתוך הכליה או בתוך מערכת הלימפה או בכל מיני מקומות אחרים שבהם הן פשוט מוקפות בחומר אורגני שאותו הן סופגות בלי צורך במזון ובלי צורך, בלי צורך בפה ובלי צורך במערכת עיכול. אז כן, הן ממש מנצלות את הפונדקאי באופן מלא. ועוד משהו
ועד שאני... ועד כמה אנחנו קובעים, כאילו חלקן מזיקות לו, חלקן לא אולי? פשוט חיות שהן בכיף?
חיות שהן בכיף מבחינתן, והנה עוד, אפשר לדבר על, על תפילות, כל שאלה שאת, עולה, שאת שואלת מעלה עוד איזשהו נושא שאפשר לפתח. תפיל טוב לא הורג את הפונדקאי. כי ברגע שהוא הורג את הפונדקאי, אז הוא בעצם לא עובר לדור הבא. אז תפיל טוב צריך לנצל את המשאבים של הפונדקאי, בלי לגרום לו לנזק גדול מדי. מבחינתנו אנחנו קוראים לזה מחלה. כלומר, פונדקאי, אם לנו יש תולעים טפיליות, אנחנו אומרים שאנחנו חולים. אנחנו חולים בתולעים. זה לא יהרוג אותנו, זה לרוב יחליש אותנו, זה יגרום לאובדן משקל, זה יגרום לאובדן אנרגיה, אבל לא מתים מזה. כי אם מתים מזה, אז הטפיל בעצם פישל. כי ברגע שהפונדקאי שלו מת, אז הוא לא יכול לעבור לדור הבא.
כן, אז להיות טפיל זה מין איזון עדין כזה.
זה מין איזון עדין.
האם אנחנו נמשיך?
אנחנו נלך להמשיך בשבוע הבא.
אני רק אתן איזשהו... הנושא הזה הוא רחב, או אולי שטוח ופטלטל.
אני אתן טעימה לשבוע הבא. אחת מהדרכים שתולעים את הטפיליות...
טעימה בהקשר הזה, למען השם.
כן, לא טעימה. טיזר לשבוע הבא. אחת הדרכים שתולעים טפיליות מגדילות את הסיכוי שלהם לעבור לדור הבא, זה לידי שינויים בהתנהגות של הפונדקאי, ואיך הם עושות את זה, אני אשאיר אתכם באמת אחד לשבוע הבא.
וואו, אוקיי. אני מאוד מודה לך, פרופסור אריאל צ'יפמן, חבר המחלקה לאקולוגיה, אבולוציה והתנהגות באוניברסיטה העברית. היינו כטפיל מוכחה שיר. תודה רבה.
תודה רבה, להתראות.
אנחנו עם פינת גיבורי העל של אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי. שלום.
היי, בוקר טוב שרון, בוקר טוב.
היי. כן. דיברנו קודם, מוקדם יותר, על הטיות ודעות קדומות. יצאנו מכדורגל נשי, אבל סיכרנו גם תחומים אחרים. ובעצם גם בפינה שלך אנחנו רוצים להביא איזשהו אופן שבו החברה מנסה לעשות איזשהו תיקון. ואנחנו רוצים לדבר על כך שאני חושבת שבעיקר אצל מרוול, אבל לא רק, לוקחים דמויות שהיו ידועות כדמויות גבריות, ועושים להם אינברסיה נשית כזו, נכון?
כן, זהו, זה, האמת, יש, זאת אומרת, באמת יש הבדל בין DC למרוול. כי DC זה החברה הוותיקה עם סופרמן, בטמן, וונדר וומן, כל אלה. שם, אוקיי, הם רוצים לעשות דמות של בת, אז אומרים, אוקיי, הנה סופר גרל, הנה בט גרל או בט וומן, כן? ובטמן עצמו ממשיך להסתובב, כן? ממשיך להתרוצץ שם באותו עולם, הוא כאילו מין הדמות האב הזאת, כן? אבל במרוול אמרו, אנחנו תמיד הולכים על הקטע יותר נועז, אנחנו יותר חדשנים, אנחנו יותר קולים, ואז אומרים, ככה? אנחנו לא, אנחנו אז... מה שקורה, הרי דמויות, כפי שיודעת, בקומיקס, יש להם נטייה כזאת למות, כן? הם מתים, כן? פתאום באיזה קרב נוראי, ואז... מפסיקים לתפקד בתוך העולם הזה.
הם מתים מסחרית קודם כל, ואז הם מתים בקרב, נכון?
הם מתים פשוט בסיפור, כן? בסיפור הם מתים, ואז הם חוזרים משהו לחיים, אבל יש איזו תקופה, אם זה באמת הולך טוב, הניסוי, אז זה מחזיק, אז נשארים מתים, אבל בדרך כלל הם חוזרים לחיים, ככה נגיד וולברין, כן? וולברין, דמות ידועה, זה התחיל, אני חושב שהוא היה הראשון שעשו איתו את הניסוי הזה, הרגו אותו, הוא באמת, יש לו, הוא נוטה למות הרבה, ואז הביאו במקומו זה הבת שלו, כן, יש לו בת, שזה בעצם איזה שיבוט, שקוראים לה X23 או משהו כזה, וזהו, אמרו, אוקיי, עכשיו, זהו, אין וולברין יותר, כן, בחוברת עצמה, בסדרה וולברין, במקום אותו בחור, שכן, קוראים לו לוגן, שהוא קטן, נמוך וסעיר, הופיע בחורה, כן, שקוראים לה, לא זוכר משהו,
וגם היא הייתה נמוכה בסעירה?
לא, היא הייתה דווקא בגובה ממוצע, אבל מה? במקום שלוש טפרים יש לו רק שניים. זה הקטע, כן, זה הקטע. יש רק שני טפרים, לא יודע, זה גם כן אפליה, לא בסדר. כן, תמיד נשים מקבלות...
אי אפשר, אולי דווקא זה מתגלה כי יותר יעיל, אולי הטופר השלישי דווקא מפריע לנו, מה אתה יודע?
יכול להיות. קיצור, זה...
מתי זה קרה? מה שאתה מתאר עכשיו, מתי זה קרה?
זה קרה לא מזמן, מבחינתי זה לא מזמן, אני בתור חובב קומיקס של זה.
בעשור האחרון.
חמש, שש שנים, כן זה. אז זהו, ומאז הם עשו כל מיני דברים כאלה, בקומיקס, אני מדבר איתך בקומיקס, נגיד, עכשיו, גם טוני סטארק, כן, אם הוא יודענו איירון מן, מצא את מותו בקומיקס באיזשהו שלב, ואז במקום להחליף אותו, במקום להקים אותו לחיים, החליפו אותו ילדה בת 15, רירי וויליאמס שחורה, כן, והיא נהייתה, כמובן אפשר לקרוא לה איירון מן, כן, אז היא קראו לה איירון הארט, זהו, והיא לבשה איזה שריון כזה נחמד, והיא תפקדה בתור... בתור איירון מן של עולם המארוול. והאמת שהיא גם מופיעה אחר כך בסרט, את כל הדברים, זה היא הופיעה גם בסרט וואקנדה לנצח, שהיה כאילו בלק פנתר ששתיים, ששם גם כן יש דמות, גם כן, אם ראית את הסרט, אז שם גם כן הבלק פנתר החדשה, כן, זאת הבחורה, הסגנית שלו, כן, גם כן הוא חלפה בבחורה, שזה גם כן, אבל זה בא כתוצאה ממותו המצער והאמיתי של השחקן, כן, של השחקן ששיחק את בלק פנתר, כן, אז הוא החליפו אותו.
כן.
בקיצור, כן, ועכשיו, וככה זה...
אז רגע, אתה מתאר לי ככה, שב-DC בעצם יש ממש גרסאות כאלה אנשיות.
כן, גרסאות, הם לא עשו דבר כזה.
ובמרוול בעצם יש גיבורות שהן אחרות, שתופסות את ה... או שהן פרפרזה, שתופסות את המקום של הגיבורים כשהם מתים, או שקוראים להם כל מיני דברים.
כן, ותגיד לך שזה מדיניות, זה לא איזה מגמה...
ברור לגמרי שזו מדיניות, זה מדיניות, זה טרנד, וזה עוד הרבה דברים.
קווין פייגי בעצמו אמר, אני רוצה שיותר מחצי מהדמויות במרוול יהיו נשים. הוא אמר את זה. עכשיו זה כמובן... הפך כינוי הגנאי של התופעה הזאת, קוראים לזה ה-MCU, כן? במקום ה-MCU, שזה Marvel Cinematic Universe, MCU, שזה כאילו MCU, זה הכל נשים, ובוא נגיד שיש הרבה טרולים ביוטיוב, זה שממש עושים סרטים ארוכים, כמה שהם שונאים את זה, וכמה שזה מעצבן אותם, וכמה שזה זה. אלה, לא נשכח גם את צור, דרך אגב, אני זוכרת את צור, בסרט צור, גם כן בחורה בשם ג'יין פוסטר מצאה את הפטיש שלו, ברגע שהיא מצאה את הפטיש שלו זהו, היא עכשיו תור, כן? אפילו כן, שתור הוא אל, גבר וזה לא, זהו, זה ככה הולך. אז כן,
האם אנחנו יכולים, אוקיי, אז המעריצים ברור שחלקם מתקוממים, אבל האם הדבר הזה, מה הביטוי שלו נגיד בקופות, מה הביטוי שלו למשל בהתפלגות של האם יותר ילדות ונשים רואות וצורכות קומיקס כתוצאה מכך? מה קורה בשוק?
כאילו, האמת ש... תראי, זה מה שמאוד מוזר, זאת אומרת, אם מסתכלים מספרים נטו, אז כאילו, זה תמיד הטיעון הכי של הטרולים למיניהם, שהנה, תראו, מרוול עכשיו בצרות, רק בגלל זה, כן? שזה עושים את כל החוכמות האלה, כן? גם הוקאי, למשל, גם כן, עכשיו זה בחורה, כל הקטע הזה, אנשים אומרים שזה... עכשיו, אני לא בטוח. פשוט היה מזל רע שכל המהלך הזה של הפיכת הבנות לנשים הגיע בדיוק, שהגיעה תופעה אחרת שתופסת אותנו עכשיו, שזה מה שקוראים הסופר הירו פתיג. שאנשים כבר נמאס להם כבר מגיבורי על וכל החברה האלה, כל איזה ז'אנר שכבר ממש די, הוא גמר, כן? הוא אמר, תלכת כבר לפני איזה שנה, אני חושב שזהו, די, נגמר, זהו, זה כמו מערבונים, עכשיו זה נכנס ל... והקופות ממש על הפנים.
איזו ישורת, ואחר כך מי יודע לאן זה הולך.
הבעיה העיקרית גם עכשיו, לגבי שוק הקומיקס, באמת שזה מה שמעניין, עכשיו, אני חושב, יש...
רגע, אתה אומר שחלק מהטענה לגבי העייפות הזו של הסופר הירוז, כלומר, יש טענה שאומרת שזה בגלל ההחלפה הזאת לגיבורות
נשים? זה ביצה, קלאסית ביצה ותרנגולת, זאת אומרת, יש סופר הירו פתיג, כן, אבל אנשים טוענים שאנשים לא הולכים לקולנוע, בגלל שזה הכל פתאום עכשיו על נשים, וכל הזמן נשים, ונשים ונשים, וזה מעצבן אותם.
אבל זה לא בגלל הנשים, אני תראה, אני...
זה גם כן לא, אני לא, אני
אקומה לך מה אומרים. שתי ילדות נבונות בבית, לא, ואני רק רוצה להגיד לך ש... אז אני אגיד לך מה הן לא אוהבות. את המלאכותיות שבאקט. הן לא אוהבות להרגיש שעשו להן במיוחד. הן לא אוהבות להרגיש שלקחו באמת גיבור של אורך הרבה שנים, היה גבר, ואז עשו לו איזו פרפרזה. את זה הן לא אוהבות. הן אומרות, יאללה, רוצים גיבורות? תבנו את זה מההתחלה. תבנו באמת גיבורות שיש להן מיתולוגיה משלהן. זה, לגבי כל התחומים אומרות את זה. הן לא רוצות פרפרזה נשית על עולם גברי.
נכון, נכון, זה לגמרי נכון. וכאילו, מה שעוד יותר משונה, שגם לא היה אף פעם למרוול איזושהי בעיה מיוחדת עם מעריצות נשים, כן? גם כאילו, הנשים אהבו נורא את הסרטים של מרוול, כאילו, כל הזמן אהבו, היה קהל עצום של נשים שהלך לראות את הסרטים של מרוול, שהם היו עדיין כולם על טהרת הגבריות, כן? לא היה שום בעיה, זה נורא מוזר כל המהלך הזה, כאילו, מה? קווין פייגי החליט שכאילו, יש דעות קדומות, דעות קדומות זה שבאמת רק גברים מחוצקנים בגלי התבגרות אוהבים קומיקס גיבורי על, נכון? זה הדעה הקדומה שפה זה, ברור, אנחנו רוצים להביא גם את הבנות.
יש לנו משהו נגד האוכלוסייה הזאת, כן?
כמה מידידיי טובים, כן?
לגמרי.
אני בעצמי, כן, הייתי כזה. אבל גם, דרך אגב, בחנויות הקומיקס בכלל, היום, מבחינת המדיום, הוא סופר פופולרי אצל בנות, כאילו, פשוט קורות מנגה, קורות קומיקס יפני. יש מלא, זאת אומרת, פעם בוא נגיד, אם אתה ראיתי רוצה להכיר בחורות, לא היית נכנס לחנויות קומיקס, כן? זה לא היה מקום לתפוס, להכיר מישהו, כן? היום זה כבר לא ככה, היום אתה יכול, אתה בא, אתה מוצא מלא בנות שקורות קומיקס, אתה רואה את זה בכנסים, אתה רואה את זה בכל מקום, זה אפילו בעיתון שלי, עיתון סבנג, כן? עיתון סבנג, אין לי איזה דמוגרפיה, היא גם כן, גברים ונשים ביחד, כאילו, הדבר הזה כבר מת מזמן, של הקטע שרק בנים קוראים קומיקס, זה לא נכון, זה ממש לא נכון. וזהו, ובטח המהלך המטופש הזה, אני גם כן לא, זאת אומרת, לא יודע, אני קשה לי להגיד באמת אם זה גרם למפילה של מארוול בזמן האחרון, אבל אני לא כל כך אוהב את מה שהם עשו, זאת אומרת, זה לא היה, אף אחד מהסרטים שהם עשו לא היה מיודע מה מוצלח, זה הייתה הבעיה העיקרית שלי, כל זה, לא המהלך עצמו, זה לא אכפת לי שזה יביאו, שיביאו נשים, שיביאו גברים, שיביאו מה שהם רוצים, שיעשו סרטים טובים, וזה הם לא עשו.
זה תמיד כדאי. יפה, אורי פינק, איש הקומיקס של ישראל ויושב ראש איגוד הקריקטוריסטים הישראלי, תודה רבה לך.
היי, ביי ביי.
חברת הבשר המתורבת א' פארמס מרחובות הפכה לחברה הראשונה בעולם שקיבלה אישור לשווק את סטייק הבקר המתורבת שפיתחה. אנחנו שוחח עם אחת ממייסדות החברה, שהיא גם חוקרת מובילה בתחום. תספר לנו גם על האישור וגם על השלב הבא בייצור בשר מתורבת. נגיד בוקר טוב לפרופסור שולמית לבנברג, מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. שלום.
בוקר טוב, שלום.
בוקר אור, אז ברכות. כמובן האישור הזה פורסם ונחגג. עד כמה העובדה שאתם חברה ישראלית קשורה לכך שישראל היא בעצם הראשונה שמאשרת את הדבר הזה?
ברור שהיה פה קשר ככה הדוק עם משרד הבריאות וכל הרשויות, שגם מצידם היה מאמץ לבוא ולקדם את הפיתוח הישראלי הזה. אז העבודה משותפת, והנה, מגיעים לאישור ראשון מסוגו, שזה באמת מאוד מרגש.
מה זה אומר? מה המרחק בין האישור הזה לצלחת שלנו?
יש עוד כמה שלבים, צריך עוד המשך של כמה אישורים של קו הייצור וכולי, אבל זה ככה מראה שזה כבר ממש מתקרב, שהמוצר עצמו כבר מאושר, ואנחנו בדרך לקראת זה שזה יופיע על הצלחת.
בואי נבין, שלב אחרי שלב, בדיוק מהו בשר מתורבת ואיך הוא מגודל.
אז הרעיון בבשר מתורבת זה לגדל את הרקמה מחוץ לגוף של הפרה. למעשה לוקחים את התאים ומגדלים אותם על מצע תלת-ממדי שעשוי מחלבון.
מה זה את התאים? על אילו תאים מדובר?
מדובר על תאי גזע, תאים שיכולים להתרבות ולהתמיין, תאים שאפשר לגדל אותם בכמויות גדולות במפעל, מחוץ לגוף של הפרה.
אנחנו לוקחים תאי גזע של פרה, קודם כל, כן?
נכון, תאי גזע של פרה, בדיוק. והתאים האלה יכולים, אפשר לקחת אותם בלי לפגוע בפרה. והתאים מתרבים, אנחנו מרבים אותם, ואז אפשר לשלב אותם עם המצע התלת-ממדי שעשיר בחלבון, וכך ליצור את המוצר שיש לנו סטייק בצלחת.
איך אתם מרבים אותם?
נותנים להם חומרי גידול, בעצם הם גדלים במדיום, במדיום גידול, חומר שעשיר ככה בחומרי מזון, וככה תאים יכולים להתחלק ולהתרבות.
אילו חומרי מזון? ממה ניזונים תאי גזע? איך הם גדלים?
התאים צריכים למעשה את כל הדברים שגם אנחנו ניזונים בהם בגוף, אם זה סוכרים ואם זה חומצות אמינו בשביל ליצור חלבונים, פקטורי גדילה, כן, כל החומרים שגם אנחנו צריכים כדי, כמו שהתאים בגוף צריכים, ככה גם אנחנו בעצם מוסיפים את החומרים האלה לתאים שגדלים מחוץ לגוף של הפרה.
ואז הם בעצם הופכים מתאי גזע למה? לאיזה סוג של תאים?
לתאי שרים. אנחנו למעשה הופכים אותם לתאי שרים, כדי ליצור את הנתח, כן.
אוקיי. אתם בטח עשיתם אין ספור השוואות ובדיקות במעבדה שלכם בין בשר לבשר מתורבת. תני לנו כמה מהטופ של התוצאות בהשוואות האלו, מבחינה בריאותית, מבחינת רכיבים.
כל הייצור של של הבשר, והוא נעשה כעת בחברה, באלפארם, וכחלק מהפיתוח גם נעשות כל הזמן טעימות. יש שף צמוד לחברה שגם יכול לבשל את הנתח, לצלחת אותו וכך גם להגיש אותו בפני תואמים, ובאמת כל מי שטעם אומר שזה מאוד קרוב למקור וטעים מאוד, אז אנחנו מאוד מקווים שזה באמת...
לא, זה לא מבחינת טעימות, מבחינת האיכות, מבחינת מה שהוא נותן לגוף שלנו.
קודם כל, יש לנו פה את התאים, את אותם התאים שנמצאים, שבאים מגוף הפרה, זה אותם התאים, אז יש לנו את התכונות ואת בעצם הערכים התזונתיים שהתאים נותנים. בנוסף, יש גם את החלבון, שגם הוא מתווסף לערכים התזונתיים. אז, וגם כמובן צריך לזכור שאנחנו יכולים לעשות את כל התהליך הזה בלי אנטיביוטיקה, מאוד מבוקר, כך שלוודא שכמובן אין שום מחלות, כי התאים שאיתם אנחנו מתחילים הם תאים שנבדקים, אז יש בזה את היתרונות האלה של התהליך שהוא מבוקר, ללא אנטיביוטיקה, ובלי שצריך כל פעם לחזור אל הפרה.
כלומר, היית אומרת, בהנחה שנגיד שבשר רגיל גודל כהלכה, בתנאים טובים, עדיין היית אומרת שבקר מעבדה הוא בריא יותר?
אני חושבת שיש לו ערכים תזונתיים לא פחות טובים, אני לא יודעת אם להגיד בריא יותר, אבל הוא שונה, זה מוצר אחר, עם תכונות אחרות, עם יתרונות אחרים. אחד היתרונות הבולטים זה שאנחנו יכולים גם לייצר אותו פה בארץ, כיום למעלה מ-80% מהבשר בארץ מיובא במקומות אחרים, ולביטחון התזונתי זה מאוד משמעותי שאפשר יהיה לייצר את הכל כאן, ולדאוג למזון שלנו בצורה מקומית, שיש לזה גם חשיבות מאוד גדולה. מעבר כמובן לצער בעלי חיים, שאנחנו ככה יכולים ליהנות מהסטייק בצלחת בלי בכלל ש...
כן, זהו, טבעונים יכולים ליהנות מהמנה הזו, למרות שהיא בעצם עשויה המקור מתאי גזע של פרה?
כן, לגמרי, טבעונים מאוד מתעניינים במוצר הזה, ו... הרבה מאלה שככה עסקו בקידום התחום, הם אנשים טבעוניים שבאמת רצו למצוא את הפתרון הזה, שגם אפשר ליהנות מערכים התזונתיים של הבשר, ומכל התחושה שנלוות לאכילת בשר, בלי לפגוע בפרה ובלי לפגוע באקלים שלנו.
כן. את אומרת שגם מבחינה אנרגטית, באופן עקרוני, גם מבחינה סביבתית ואנרגטית, הבשר המתורבת הוא טוב יותר. כן, אני מניחה שיש הרבה אנרגיה שכרוכה בייצור שלו, לא?
נכון, אבל עדיין כאשר אנחנו משווים את הגידול של הפרה, שלוקח כשנתיים, עם כל מה שזה כולל, כמות המים וכמות הירק וכמות הגז שנפלט, ובעצם אחרי שנתיים גם לא משתמשים בכל החלקים של הפרה. כאן מדובר בייצור שהוא מאוד נקודתי, אנחנו מייצרים את הנתח, שאנחנו אותו רוצים לאכול, תוך כמה שבועות בודדים, ויש את הנתח המוגדר. אז בהחלט יש בזה גם יתרון לסביבה.
אני מבינה שהרקמה הזו היא צריכה לגדול על משהו, על משהו שמכונה פיגום, נכון?
נכון, כן, מצע תלת-ממדי, נכון, שעליהם התאים, עליו התאים גדלים ויכולים להתארגן, וכחלק מהפיתוחים שאנחנו עכשיו מפתחים במעבדה, זה לפתח את המצעים האלה, התלת-ממדיים, וגם איך אפשר לעבור למוצר של הדור הבא, אם המוצר הראשון הוא הפטיט סטייק, הוא נתח הדק של הבשר, אנחנו מתחילים לפתח גם את האפשרות לבוא וליצור נתח עבה יותר, ותוך שימוש בשיטות של הדפסה, של ביו-הדפסה. ובשביל זה אנחנו גם צריכים לפתח את הדיו הביולוגי, את אותו מצע תלת-ממדי חומר שבעזרתו נוכל להדפיס גם את המצע התלת-ממדי הזה, תוך כדי שאנחנו גם זורים את התאים וממקמים אותם במיקומים המתאימים בתוך הנתח, וזה גם מאפשר לנו לבוא ולשלב כבר כמה סוגי תאים, אפשר לשלב תאי שריר, אפשר לשלב תאי שומן, הראינו שאנחנו יכולים להדפיס נתח ככה עם כל הדוגמה המיוחדת של אנטריקוט, עם המיקום המיוחד של השומן והבשר ככה שומן משויש בעצם.
כן, את המראה אנחנו מכירים, אבל הכוונה היא גם באמת שהרכיבים יהיו אחרים, שתקבל סטייק מעבדה כזה שיש בו אחוזים אחרים של בשר ושל שומן, ושהערכים התזונתיים שלו יהיו אחרים.
נכון, נוכל בדיוק לשלוט בכמות השומן, בהרכב השומן, גם בצורה, גם ברמת השיוש. אז זה מה שבאמת ההדפסה התלת-ממדית מאפשרת לנו. וגם נוכל ככה לייצר חומרים, מה שאנחנו עושים במעבדה, לייצר חומרים נוספים, חלבונים מן הצומח שיעבו את המצב וייתנו לנו עוד ערכים תזונתיים למוצר.
זהו, היום את המצע הזה שתיארת, היום אנחנו אוכלים אותו בעצם יחד עם הסטייק?
כן, כן, זה מיוצר מחלבון, חלבון סויה וחלבון חיטה, זה כן, זה לגמרי אכיל וזה טעים, כן.
והמצע העתידי יהיה עשוי מדברים אחרים?
אז עכשיו פרסמנו מאמר לאחרונה, פוסט-דוקטורנטית שלומי דוד אצלי במעבדה הובילה את המחקר, וזה מחקר שנעשה בשיתוף עם אלפארם, ובמחקר הזה היא פיתחה חלבון אפונה, דיו ביולוגי, עשיר בחלבון אפונה. אנחנו יודעים שאפונה יש בה פחות אלרגנים ויש בה ערכים תזונתיים אחרים, אז הדיו הזה, שעשיר בחלבון אפונה, אותו אפשר, ממנו אפשר גם ליצור מצעים תלת-ממדיים ביציקה, וגם אפשר ממש להדפיס אותו יחד עם מצעים וליצור את המבנים האלה בכל צורה שאנחנו רוצים.
תגידי, לרוב דברים כאלה, אני חושבת, אמורים לבדוק אותם לאורך שנים, את התזונה שלנו ואיך היא מושפעת מהם, נכון? איך הגוף שלנו מושפע? או שבמקרה הזה אין צורך, כי בעצם זה אותו דבר.
מדובר בחומרים שאנחנו...
מה יקרה לאדם שעובר לתזונה שהיא בעיקרה של בשר מתורבת, נגיד?
אז אנחנו כמובן לאורך שנים אנחנו צריכים לעשות את כל ההשוואות, אבל מדובר בעצם באותם מרכבים של הרקמה, באותם מרכבים של הרקמה שבנויה מתאים ומחומר בין-תאי, ובעצם אנחנו משלבים את החומר הבין-תאי ואת התאים, ופשוט מגדלים את זה מחוץ לגוף של הפרה.
אז אין סיבה שזה יהיה אחרת בעצם.
נכון, נכון. אנחנו גם יכולים תמיד לדאוג, להוסיף את כל מה שאנחנו רוצים, למדיום הגידול של התאים, כדי לגרום גם להשאיר את התאים בדברים שאנחנו רוצים, תוספי תזונה שאנחנו מרגישים שאנחנו רוצים גם להוסיף. זה בעתיד.
אוקיי, וכל הסכנות שבאות עם אכילת בשר אדום בעצם נמנעות כשאנחנו אוכלים בקר מתורבת?
אנחנו יכולים לשלוט בכמות השומן ובסוג השומן. אז אם את מתייחסת בעיקר לחששות מזה, אז כן, אז אפשר לדאוג שזה מאוד מבוקר ומותאם גם לדיאטה אישית ולתזונה אישית.
אוקיי. כיום, בעצם, גם עם האישור, מדובר על שוק מצומצם ועל ייצור מצומצם. האם כל הטוב שהזכרת מבחינה סביבתית ובכלל יעמוד ויעבוד גם בייצור המוני לכל העולם?
כן, כמובן שעושים את זה בשלבים. אז השלב הראשון הוא ייצור, מתחילים מייצור בקנה מידה יותר קטן, ולאט לאט אפשר להגדיל את זה, וזה מאוד תלוי במספר פשוט האתרים, במספר הביו-ריאקטורים שמעמידים במקביל ייצור, כדי להגדיל את כמות הייצור. אז כמובן מתחילים ביותר קטן, ולאט לאט זה יוכל לעלות.
אני רוצה לדמיין את העולם, הרי זה ידוע שהרבה מאוד מבירוע היערות נעשה כדי בעצם לגדל אזורים להאכלת הבקר, שמשמש נגד התעשיית הפסט פוד. אז אני מנסה לדמיין, אם אנחנו לוקחים את זה באמת אולי אפילו 10-20 שנה קדימה, אז מה, היערות יחזרו ומדי פעם רק הסביבות ינומרו במפעלים לייצור בקר מתורבת והכל יהיה הרבה יותר ירוק ונעים? או שההפך, אנחנו מדברים אולי על איזשהו עתיד סינתטי מאוד ללא חקלאות? סתם מנסה לדמיין איך זה ייראה.
אנחנו מדברים על עתיד באמת ירוק יותר. אבל כמובן שיהיה איזשהו שילוב של הייצור מחוץ לפרה, ואולי איזושהי תעשייה יותר, שהיא לא תעשייתית, אבל שעדיין יגדלו פרות בעולם, אבל לא ברמה כזאת תעשייתית, עם הלחץ של כמות שצריכה לספק את כל בעצם את כל המנות שאנחנו רוצים להגיש לצלחת. אז יהיה איזשהו איזון שאנחנו יכולים להוריד את הלחץ מתעשיית הבקר התעשייתית וליצור איזושהי השלמה גם עם הבשר המתורבת.
כן. תגידי, מה עם ביצים? לא תחליף ביצה כזה שפעם היה שהוא סתם כזה בקופסה. מה הוא שנראה כמו ביצה? יש לו טעם של ביצה, אבל הוא לא ביצה.
זה בהחלט אפשר לחשוב על זה כאחד הפרויקטים העתידים.
אוקיי.
כרגע אנחנו לא עוסקים בזה, אבל זה בהחלט מעניין.
בסדר גמור. אני מאוד מודה לך, פרופסור שולמית לבנברג, מהפקולטה להנדסה ביו-רפואית בטכניון. תודה רבה. בהצלחה. במשך 9 חודשים בלבד, בין השנים 2021 ל-2022, הגיעו לבתי החולים כ-100 נפגעים מהרעלה של נייס גאי. נייס גאי זה תחליף מריחואנה סינתטי וסם פיצוציות פופולרי. 4 מהאנשים האלה מתו. כעת חוקרים ברמב"ם מצאו דרך לזיהוי מהיר של הרעלה כזו. אנחנו רוצים לשמוע על הזיהוי וגם על הנייס גאי. האם הוא נייס, כמו שהוא מציג את עצמו? נפנה לדוקטור ניתאי בר, מתמחה ברדיולוגיה מבית החולים רמב"ם. שלום.
שלום, בוקר טוב.
בוקר אור. אז קודם כל, מה זה בדיוק נייס גאי?
אז נייס גאי, כמו שהצגת אותו, זה איזשהו סם סינתטי, קנבינואיד סינתטי, שמיוצר במעבדה ומיועד לחקות את ההשפעות של קנאביס לא סינתטי. וגם כמו שהצגת אותו, במהלך, החל מקיץ 2021, התחלנו לראות בבתי חולים, בעיקר בצפון ישראל, מקרים של נייס גאי שהוא מזוהם בחומר נוסף, שהוא בעצם רעל עכברים, או חומר שמשמש לייצור של רעל עכברים, והחומר הזה שגורם, זה חומר שהוא דומה למדלל דם וגורם לדימומים מאוד קשים, אנשים צרכו אותו ביחד עם הנייס גאי, בלי שהם ידעו שהם צורכים אותו.
רגע, שנייה, אני צריכה להבין. אז ההרעלה בעצם היא לא מהנייס גאי עצמו, שעוד לא לגמרי הבנתי בדיוק מה, הוא בטח יש לו גם איזשהו שם כימי פחות מגניב, אלא מכך שהוא מדולל, שמוסיפים לו איזה דומן אחר?
הרעלה שאנחנו חקרנו, שתיארנו במחקר שלנו, היא הרעלה שנגרמת מהשילוב בעצם של נייס גאי עם החומר, עם האנטיקואגולנט, עם הרעל עכברים הזה. כאשר התסמינים העיקריים הם תסמינים של דימום שבאמת קשורים למנגנון כנראה של הרעל עכברים.
אז אנשים הגיעו לבית חולים עם דימום, מה, פנימי?
אז אנשים הגיעו לבית חולים עם כל מיני סוגי דימומים. חלק מהמטרה של המחקר הייתה לאפיין גם את סוגי הדימומים, כאשר הדימומים הכי נפוצים זה דימומים מדרכי השתן, אז בעצם עם תלונה של דם בשתן. אבל בפועל היו עוד הרבה מאוד סוגים של דימומים שהם קצת יותר חבויים, שקצת יותר קשה לעלות עליהם, ולכן היה צורך לאפיין בצורה יותר טובה את את הסימנים השונים כדי שנוכל לזהות את המקרים האלה ולטפל בהם בהקדם האפשרי, כי כמו שאמרת, זה באמת מסכן חיים.
כן, אלו עוד סימפטומים הגיעו איתם, אלו שהגיעו לבתי חולים, רק עם דימום או שהיו גם עוד?
יש אנשים שדיווחו על סימפטומים שהם לא ישירות דימומים, אבל שנבעו מכל מיני דימומים פנימיים. בדרך כלל זה סימפטומים שקשה להבין מהם בצורה ישירה את הבעיה. למשל, אנשים מתלוננים על כאב בטן. זה מצב שאנחנו מתמודדים איתו בצורה יומיומית במיון, ויש הרבה סיבות לכאב בטן, ולכן החשיבות לגלות את הסימנים הספציפיים בהדמיה שקשורים להרעלה הזאת. כי בן אדם שמגיע עם כאב בטן, הרבה פעמים עושה איזושהי הדמיה במהלך שהותו במיון, ורק כשמכירים את הסימנים הספציפיים בהדמיה אפשר להגיד, או יכול להיות שהבן אדם הזה בעצם סובל מהרעלה של נייס גיא מזוהם.
אוקיי, אז באמת מה בדקתם ואיך?
אז אנחנו סקרנו את כל ההדמיות שעשו מטופלים שהגיעו עם ההרעלה הזאתי, ובדקנו מה הסימנים הרדיולוגיים, אני רדיולוג, ובדקנו מה הסימנים הרדיולוגיים, שזה בעיקר ב-CT וקצת באולטרסאונד, אלה ההדמיות הנפוצות שאנשים עוברים במהלך בירור במיון, שהם סימנים שיכולים להחשיד או אפילו להחשיד מאוד להרעלה של אנטיקואגולנטים עם נייס גיא. אני יכול כמובן לתאר לך, זה סימנים בהדמיה. אז למשל, הסימן הנפוץ ביותר זה דימום סאבורוטליאלי, זה דימום במערכת השתן, אבל במיקום מסוים, זאת אומרת, הדימום מתחיל מהאזור של אגן הכליה והשופחן, והולך לאורך הדופן של השופחן. זה דבר שהוא די נדיר, זאת אומרת, אנחנו לא, גם אנחנו וגם בספרות הרפואית, כמעט לא מדווח דימום כזה, ולכן זה סימן שאם לא מכירים אותו ויודעים ככה שהוא ידליק את הנורה, אז הרבה פעמים קל לפספס אותו או קל לא לייחס אותו למצב הרלוונטי, וזה חשוב משתי בחינות. גם זה חשוב עבור כל אדם ואדם שמגיע למיון עם מצב כזה שהוא צריך אבחון מהיר, כי צריך להבין ממה הוא סובל ולטפל בזה בהתאם, וגם זה חשוב ברמת הבריאות הציבור, בגלל שאנחנו בסופו של דבר מדובר באיזושהי התפרצות, באיזשהו סם שמגיע ליותר מבן אדם אחד, וככל שמבינים יותר מהר שאנחנו מתמודדים עם התפרצות כזאת, אז ככה ברמת בריאות הציבור אפשר להגיב לזה. עכשיו חשוב לציין שהאירוע הזה שקרה בישראל בשנת 2021 לא היה האירוע הראשון בעולם של נייס גיא שהוא מזוהם בחומרים מהסוג הזה. בעצם האירוע הראשון שדווח היה בארצות הברית בשנת 2018, שגם שם היה איזשהו קנבינואיד סינתטי, סם שהוא מאוד דומה לנייס גיא, שהיה מזוהם בחומר מדלל דם שמשתמשים בו לרעל עכברים, והסם הזה הגיע לכל מיני מדינות בארצות הברית, ואנשים גם שם נהרגו, ומאז בעצם אנחנו מבינים שהאירוע הזה הוא לא אירוע חד פעמי, הוא אירוע שעשוי לחזור על עצמו, ולכן אנחנו צריכים בתור רופאים להכיר היטב את הסימנים שיעזרו לנו לזהות אותו.
כלומר, אתה מתאר משהו שקרה בתקופה מסוימת, זה אומר שבעצם מה, יצרן אחד, ספק אחד עשה את זה לאורך תקופה והרבה אנשים נפגעו, עכשיו זה לא קיים אבל זה עלול לחזור? זה מה שאתה אומר?
נכון, אני לא יודע להגיד יצרן אחד או ספק אחד, אני לא יודע בדיוק איך איך האנטיקואגולנטים מגיעים לנייס גאי. מה שאנחנו יודעים, ובעיקר יודעים במרכז, במרכז הרעלות הארצי שנמצא ברמב"ם, והמחקר בוצע בשיתוף איתו, זה שהדבר הזה יכול בעצם, הוא קורה ב, אפשר להגיד כמו מגפה, או כשיש מישהו אחד אז יש עוד אנשים, כי זה לא פשלה שקורית, זה קורה ברמת הייצור כנראה. ואנחנו יודעים שהוא כנראה יכול לקרות שוב, הוא הוגדר ברגע שגילינו את האירוע הנוסף שקרה בישראל, אז הוא הוגדר בעיתונות הבינלאומית של, של עולם הזיהומים כאיזשהו איום בינלאומי.
אור לגויים.
ממש ככה. איום בינלאומי בגלל שהוא, בגלל שהסם, הקנבינואיד הוא סם נפוץ, קנבינואיד סינתטי, הוא סם נפוץ בכל העולם, וברגע שאירוע כזה קורה פעמיים בשתי נקודות זמן ובשני מקומות, בהפרש של שנים ובשני מקומות שונים, אז אנחנו מבינים שהוא כנראה יכול לקרות שוב.
יש עוד הקשרים שבהם אנשים עלולים להיחשף לאותו רעל עכברים, שהם לא צריכה של סמי פיצוציות?
אז עד היום מה שמדווח בספרות הרפואית זה בעיקר שני מצבים, שאחד מהם זה ילדים שנחשפים בטעות, והשני זה ניסיונות התאבדות. שני המצבים האלה זה מצבים שאנחנו רגילים, זאת אומרת זה לא מצב מאוד נפוץ, אבל אנחנו רגילים להתמודד איתם במיון, אבל מבחינת המאפיינים שלהם הם מאוד מאוד שונים, בגלל שבשני המצבים האלה בדרך כלל הבן אדם יודע לדווח שהוא נחשף לרעל עכברים, ואז אנחנו, ובדרך כלל זה גם זמן לא רב אחרי החשיפה. פה אנחנו מתמודדים עם אנשים שלא יודעים שהם נחשפו לרעל הזה, ושהרבה פעמים הם נחשפו אליו לאורך זמן, ופעמים חוזרות ונשנות, זאת אומרת, יכול להיות שבן אדם ישן כמה פעמים, ולכן ההרעלה היא יותר קשה, והתסמינים הם קצת שונים מבחינת המאפיינים שלהם. אז בעצם, אומנם אנחנו מכירים חשיפה לחומר הזה, אבל חשיפה מהסוג הזה כל כך משמעותית וארוכה, אנחנו לא כל כך מכירים.
מעניין מאוד. טוב, נקווה, לא יודעת מה, נמליץ למאזיננו לצרוך נייס גיי נקי ולא נייס גיי מזוהם? לא, זה כנראה לא הכיוון. אבל נודה לך מאוד, כמובן, גם על המחקר וגם על השיחה. דוקטור ניתאי בר, מתמחה ברדיולוגיה מבית חולים רמב"ם בריאות. תודה רבה.
תודה לך.
באור ובגשם העיר מסורקת, היפה באמת היא תמיד בישנית. אלך נא היום עם ביתי הצוחקת בין כל הדברים שנולדו שנים. הנה הזגוגית שמה צלול נשמתנו, ומי בכיוון הרהורה יעבור על קו מפתנה כעל סף נשמתנו, הרעש נפרד נפרד מן האור. האליל והאבד נפח הימים הנושא באולם. הנה בת שלי אחותנו האבן, הזו שאיננה בוכה לעולם. גברו בימינו האש והמים, אנחנו עוברים בשערים ומראות. נדמה גם הלילה הונהר היומיים, אשר על חופם ארצות מוארות. Thank you.
וואו, איזה שיר יפה, אני מקווה שכולם הקשיבו בשימת לב למילים הנפלאות, שכן במילים שלו. נעסוק בפינת הלשון הבוקר. נגיד בוקר טוב לדוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית. תודה רבה, סמדר, שהבאת את השיר הזה.
כן, אחד היפים ביותר שאתה ואלתרמן וחינך ושארי זר כהן. וכן, ודירות בגשם, זה השם שלו. אז קודם כל כן, דירות ולא
שיר אהבה גם לגשם וגם לאירוניות.
נכון, בדיוק. אז כאילו שיר שנשמע כאילו זה אדם שמטייל עם מישהו, ובבית האחרון גם הוא אומר, הוא כותב בעצם שהוא הולך עם ביתו ברחוב.
לא, זה כבר על ההתחלה, הוא אומר, אלכנה היום עם ביתי הצוחקת, בין כל נכון, הדברים נכון. שנולדו שנית, כן. נכון, בבית הראשון והאחרון.
נכון, נכון, את הדקת, ברחוב הראל, והוא מסתיים במילים, ראה אלוהי, אם ביתי הצוחקת, אני מטייל ברחובך הראשי. כאילו פונה אל אלוהי, ספר לו על הרחוב הראשי שבו הוא פוסע עם ביתו, אבל זה נראה כאילו בעצם מדבר על טיול שלו עם ביתו, אבל השיר הזה נכתב בשנות ה-30, הוא התפרסם ב-38 בכוכבים בחוץ, שזה אולי הספר הכי מפורסם, ידוע, חשוב של נתן אלתרמן. ותרצה אתר, ביתו האמיתית, נולדה ב-41, אז זה לא ביתו האמיתית, ויש כל מיני פרשנויות, אחת מהן זה שבאמת...
ביתו האמיתית, להבדיל מזו המוזכרת בשיר, ביתי הצוחקת כאן,
לא ביתי באמת, אני הולך איתה.
אוקיי.
ואחת הדעות במחקר, שכאן הוא מדבר על בת השיר שלו, כלומר, השירה, שיר ארס פואטי, שיר שבו הוא מספר על תהליך השירה, על תהליך הכתיבה שלו. והוא בעצם אומר שבאמצעות השירים הוא יוצא, הוא מסתכל בעולם. השיר הזה הוא באמת שיר מאוד תל אביבי. לאלתרמן יש קבוצת שירים תל אביבים, שהוא מספר על אירוע האהובה, ופה הוא באמת הולך איתה לטיול בגשם. בחרתי בשיר הזה כי יש כאן כמה דברים חמודים. קודם כל כי אנחנו בשיא הגשם, ואי אפשר שלא לדבר על גשם בימים האלה. ובאמת... יש כאן כמה דברים נחמדים. אחד, קודם כל מתחיל מהעיר מסורקת, ותמיד ראשני. כאילו, זה התבוננות מעניינת מאוד, הוא חוזר על המסורקת ובכמה דרכים, גם הגשם מסרק אותה, האור והגשם, וגם בבית האחרון המטר מסרק אותה, ויש כאן בעצם איזשהו סוג של דימוי, מטאפורה. הגשם שבעצם יוצר חריצים, בעצים או מטיל עליהם מים, יותר איזשהו עיצוב חדש לעיר יחד עם האור שמשתקף בעצם בגשם הזה. זה דרך מאוד מעניינת להסתכל. אם אנחנו מדברים על גשם...
המסורקת אז... כאן זה, 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 זה מוברשת כמו שאנחנו חושבים? למה בדיוק הכוונה במסורקת ואיפה המילה הזו?
אז גם מסורקת במשמעות הזאת של כן, של עיצוב, היא מעוצבת באופן אחר, אנחנו רואים אותה אחרת דרך האור כשיורד עליה גשם. אבל יש גם אמירה שמסורקת ומסורגת, במשמעות של שתי וערב, אנחנו רואים את הרחובות שלה כשתי וערב.
למרות שמסורגת זה בסין ובגימל, וכאן אנחנו בסמך וקוף,
נכון,
זה סוג הערבוב שאמרת לנו שקורה, נכון?
נכון, אבל יש גם סמך וגימל שהוא כמו סורגים, וסורגים כן אפשר לראות בהם מין רחובות כאילו, מין חלקים כאלה שנחתכים להם. זה שיר שרבים... שנים רבות לא ניתחו אותו, באמת לא, אין לא נעשה עליו עבודת ניתוח שאני מכירה, חוץ מאחת מאוד יפה ומרגשת של אקי להב, שבאמת מעיד על זה שהוא רואה כאן שיר ארס פואטי, וכך הוא מצליח להסביר חלק מהדברים ככה. אנחנו רגע נלך למילה גשם ברשותך, ונגיד רק משהו על מילה הזאת, שורש כנראה שאין שום שפה אחרת, רק בעברית, לא בשפות השמיות המקבילות, זה משהו מוזר, אנחנו בדרך כלל עושים מקבילות, נכון? אז זה שורש כנראה מאוד קדום אבל, כי אנחנו מוצאים את המילה גשם כבר בתורה, לא רק במקרא, אלא ממש בתורה, בחמשת הספרים הראשונים של התורה, שנחשבים להכי קדומים, ולא פעם מובא הגשם הזה כשכר שמציע האל על שמירת מצוותיו, אם בחוקותיי תלכו ואת מצוותיי תשמורו ונתתי גשמכם בעיתם. ואם לא תשמעו ולא תעשו את כל המצוות האלה, ונתתי את שמכם כברזל, למשל, בספר ויקרא, זה מה שאלוהים מבטיח לנו. תשמרו מצוות, תקבלו גשם, לא תשמרו, לא תקבלו. השמיים יהיו כברזל, כלומר, לא יוכלו להיבקע ולצאת מהמים. כן. אנחנו יודעים גם להגיד...
אני חושב שזה גם הברזל, זה גם הברזל שמוזכר כאן, בשיר של אלתרמן, בבית השלישי. הרי הוא מתחיל בהנה הברזל, באמצע שיר הגשם הזה.
אז זה יכול מאוד להיות, אבל זה פחות נראה לי נכון כאן, כי כאן כן מדבר על זה שיורד כבר הגשם, כאילו כבר לא עוסק באפשרות של האולי. והוא מדבר על זה שהגשם כן יורד, ואני חושבת שהוא מדבר פשוט על ברזל, על דברים שהוא רואה בה, הוא מסתובב בעיר והוא רואה כל מיני דברים, הוא רואה עמודים והוא רואה ספסלים והוא רואה זגוגיות, שתכף נדבר עם יספית על זגוגית, הוא רואה את זגוגיות חנויות הראווה, את חלונות הראווה של, של החנויות שעשויים מזכוכית, והוא בעצם משקף לנו, הוא סוג של מעביר אותנו טיול יחד איתו, בעיר ואומר לנו את כל מה שהוא רואה, אולי לא במובהק, לא בקונקרטי, אבל הוא נותן לנו את התחושה של מה אני רואה כשאני עובר בעיר הזאת.
כן, אני מוצאת שיש כאן הרבה דברים מסתרים, אבל באמת עוד לא התעמקתי בשיר הזה, אוקיי.
אני אגיד עוד על גשם, אם את מרשה, שאנחנו תמיד חושבים על גשם, אנחנו מדברים על... על ענן, למשל, שמתגשם, אנחנו מכירים בשיר של נעמי שמר, כמו כתב, להתגשם, להתבצר, סליחה, ואז כמו ענן להתגשם, הענן מתגשם, כלומר, הענן מתמלא בגשם, ואז הוא מוריד את הגשם שלו, ויש הרבה פעמים אנחנו חושבים שלהתגשם ולהגשים משאלה הם דומים, או אולי כשאנחנו אומרים, התגשם לך החלום, נכון? אז זה לא, זה כנראה לא מאותו שורש גשם
וגשם. באמת, איך זה יכול להיות?
אז כנראה שגשם הוא ממקור שבאמת המשמעות שלו היא יותר במשמעות של הורדת מים, ואילו להגשים משאלה הוא משורש ארמי דווקא. אנחנו מכירים אותו גם בעברית, גשם, משהו גשמי. להגשים משאלה זה אומר להפוך דבר שהוא בדמיון למשהו גשמי, למשהו אמיתי, ממשי. ולכן בעצם יש לנו כאן שני דברים שונים, שני שורשים שהמקור שלהם הוא אחר. הם התמזגו למשהו דומה בימינו, ואנחנו גם משתמשים בלהגשים משאלה כאילו היא מאותו המקור, אבל זה לא. אז אולי זה שווה להגיד. ואם כבר דיברנו על גשם, אז יש לנו בבית השני, בבית האחרון גם מטר, באור ומטר, העיר מסורקת, וגם מטר, זאת מילה אחרת לגשם בעצם, גם היא נמצאת כבר במקרא.
אבל היא מאוחרת יותר מגשם, אנחנו יכולים לקבוע את זה?
לא, אנחנו מוצאים אותה כבר בבראשית, אבל היא אחרת, כי יש לה משמעויות נוספות. בניגוד לגשם, שגשם לפחות עד לפני זמן מה היה רק הורדה של מים מן השמיים, אז למטר אנחנו מוצאים כבר במקרא, והשם המטיר על סדום ועמורה, גופרית ואש. זאת אומרת, להמטיר זה לא דווקא להוריד מים, אלא להוריד משהו מהשמיים. משהו בקצב גדול כנראה, משהו באינטנסיביות גדולה. אנחנו מכירים למשל מטר חיצים, מטר אבנים, מטר טילים. היום אנחנו אומרים גשם של טילים, נכון? סליחה רגע על ההזכור של המציאות.
כן, אבל את אומרת שדווקא, זאת אומרת, כאילו הגשם שבמקור התייחס אך ורק למים, בעצם עוקב או שאל משמעות מהמטר, בגלל שהמטר נכון. היה כמוהו, היה פה, נכון? זה היפוך.
נכון, בעיקר כי המטר פשוט הפך ל... אני חושבת שמה שקרה, אנחנו דיברנו על זה הרבה פעמים בפינה שלנו, שיש לנו שתי מילים שיש להם אותה משמעות, אז תמיד תיוותר, בסוף השפה תיצור הבחנה ביניהן. וההבחנה יכולה להיות במשלב, כלומר, אנחנו יכולים לקחת מילה אחת למשלב גבוה יותר, להיות ספרותית יותר, משמשת בשירה או משהו מעין זה, זה אחרת לשפה מדוברת. אבל גם יכול להיות שתהיה מה שאנחנו קוראים דיוק של המשמעות, התמצמות או הרחבה של המשמעות לדברים יותר ספציפיים או יותר מדויקים. למשל כאן אנחנו אומרים, אז מטר הייתה המילה הכוללת למה שיורד מהשמיים, וגשם היה רק למים. ואז מטר אצלנו בשפה שלנו היא כבר מילה קצת יותר גבוהה, היא קצת יותר משמשת בשירה, בספרות, אנחנו פחות אומרים מטר היום. ולכן גם לדברים יותר יומיומיים היה מעבר בעצם להשתמש בגשם בכל הדברים היומיומיים. אם כבר אני אומרת יורד גשם, אז אני גם אומרת גשם של טילים. אני מכירה את המילה גשם הרבה יותר בפשטות שלה מאשר מטר. כן נגיד שיש גם ממטרה וממטרים ומטריה וכולם מן המילה מטר, אבל הם נשארו בעולמות
ה... מה המטר באותיות טל ומטר?
אותיות טל ומטר בעצם הכוונה שלהן הם שהן אותיות פיפיות. כמו שהמטר, הוא כאילו מטר נחשב ליותר קטן מגשם, הטיפות שלו הן טיפות עדינות יותר. וזה ההפך מאותיות של קידוש לבנה, זה אותיות גדולות ובולטות. אנחנו, בעולמות היהודים, אנחנו משתמשים בהרבה ביטויים כדי להעיד על הכתיבה של הסידורים, של המקרא, של הילדים. הרבה פעמים אנחנו אומרים, אתה כותב באותיות של טל ומטר, תכתוב באותיות של קידוש לבנה, תכתוב באותיות של קידוש לבנה, באותיות גדולות, באותיות בולטות, באותיות שרואים אותן.
כן,
הבנתי. ואם יש לנו עוד שניונת ואת מרשה, אז נוכל לדבר.
יש לנו ואני מרשה.
יש. אז יש לנו כמובן עוד בבית השני, פותח אלתרמן את הבית בהנה הזגוגית, שמה צלול משמותינו.
כן, הזגוגית הזו, אני חושבת יחסית מכל המילים בשיר, ראיתי כל מיני דיונים על הזגוגית הזו.
כן, אז הזגוגית הזאת בהחלט מעניינת, אני חושבת שאנחנו רגע נעסוק רק בעולמות הלשוניים שלה, כי יש משהו מעניין שאלתרמן כאן תופס, בלי שאני לא יודעת אם הוא שם לב או לא שם לב, בכוונה או בלי כוונה, אבל יש כאן משהו לשוני שהוא מצליח לתפוס, הוא אומר, הנה הזגוגית, שמה צלול משמותינו. ואפשר להתפלסף וגם... לדון בסוגיית האדמה הזו הזגוגית הזאת, ולמה היא תלולה וכולי, אבל...
כלומר, כן, השאלה היא אם מדובר באמת בחלון ראווה של טיול בעיר, או שוב, אם את מציעה את כל הקריאה הזו כקריאה ארס פואטית, אז אולי זה השיקוף של האומנות לעומת החיים, האם השיקוף הזה הוא צלול מאיתנו?
או שכן, או שמה הוא צלול יותר ממה שבינינו גם, באופן מסוים. זאת אומרת, אנחנו אנשים שאנחנו מלאים בהסתרה, והשירה מוציאה החוצה את הדברים האמיתיים, הכנים, המדויקים, היא צלולה, אין בה כל ההסתרות וההסתרות שיש בחיים האמיתיים. אבל אני חושבת...
זה עדיין מוזר שהוא אומר שמה צלול משמותינו, ולא היא צלולה מאיתנו.
נכון. אז זה הדבר שאני לא יודעת אם הוא ידע לומר אותו מראש או לא, אבל זה בדיוק הדבר שאותי כלשון מעניין, כי זגוגית יש בה משהו מעניין, השורש הוא כמובן זין ג' ג', והשורש הזה, כל שלוש האותיות שלו, הן מה שאנחנו קוראים יצורים קוליים. איסורים קוליים זה איסורים שמיתרי הקול מופעלים בעת הגייתם, בניגוד לאיסורים אטומים או לא קוליים, שמיתרי הקול אינם מופעלים בעת הגייתם, ומה שמאפיין את האיסורים הקוליים זה שרמת הצליליות שלהם היא
גבוהה. יש נקודות די גבוהות בשבצנה לדעתי, אבל כן.
כן, נכון. אבל גם רמת הצליליות שלהם גבוהה. רמת צליליות זה בעצם אחד המאפיינים שאנחנו נותנים לאיסורים בעולם המחקר, לאופן שבהם הם, לאופן שבו הם בעצם מתגלגלים או מתאפשרים להתקיים. והוא אומר כאן שמה צלול משמותינו, וזה משחק על צולל, צוללים, צליליות בעולמות הבלשנות. אז אני לא יודעת אם הוא ידע את מה שהוא כותב כאן, אבל זה באמת נורא מעניין מבחינתי שהוא אומר...
יש לי רק שאלה אחת, כי באמת זמננו הגיע לסיום. את יודעת לומר לי מדוע לאורך השנים נפרדנו מהזגוגית כמעט, ואנחנו משתמשים יותר בשמשה? שמשה? שמשה.
אז אנחנו יודעים להגיד שזגוגית וזכוכית הן ממש ממש חברות, נוצרו ממקור דומה אפילו אותו מקור כנראה, זגוגית היא בעצם השמשה, כמו שאמרתי, הדבר שנוצר מן הזכוכית שהוא החומר, והסיבה שעברנו זה פשוט כי התחלנו להשתמש במילה שנולדה בלשון חזל, ואנחנו הרבה פעמים עושים את המעברים האלה. אנחנו מבטרים על מילה אחת לטובת מילה אחרת, כמו שיש לנו עץ ואילן, ומייחדים את גוגית למשהו מאוד מאוד ספציפי. אז שימשה הפכה להיות השימשה באופן כללי, וזגוגית הפכה להיות רק נגיד לזגוגית של החלון, או אנחנו כמעט לא משתמשים היום בזגוגית, אנחנו גם לפעמים משתמשים בזגוגית כתחליף לזכוכית, כשאנחנו הולכים למקום שבו מזמינים זגוגיות, וזה לא דווקא
חלון. מילה נהדרת זגוגית, אני אנסה להשתמש בה ממש הרבה בימים הקרובים, ואני מודה לך שהבאת את השיר הזה של אלתרמן, שדרות בגשם, דוקטור סמדר כהן, לשונאית הבית, תודה, שיהיה יום חם ונעים. תודה.
אמן, נתראות.
פינת הארכיאולוגיה תנבור ותחפור היום גם בעבר הרחוק כמובן, אבל גם בעבר הקרוב, שהוא ט"ו בשבט. אנחנו נגיד שלום לפרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות. אנחנו רוצים לדבר על תמרים, נכון?
כן, זו הזדמנות טובה, גם ט"ו בשבט. גם נורא קר עכשיו, אז רגע נרד לערבה, למקומות חמים. במקום שהתמר גדל, ובואי נדבר רגע על תמרים וארכיאולוגיה ולמה זה קשור להיום. והאמת, בדיוק בט"ו בשבט לפני 19 שנה, נעשה אחד הניסיונות הכי מעניינים בקשר הזה. זה לוקח אותנו לקיבוץ קטורה בערבה. יש שם מכון מחקר, מכון ערבה, שמתמחה בנושאים שונים, והם עשו איזה ניסוי מאוד חדשני. כאמור, לפני 19 שנה, לקחו חרצן של תמר, שהתגלה בחפירות במצדה. מימי בית שני כמובן, וניסו להנביט אותו, שתלו אותו, וכולם אמרו, זה לא ילך, אין סיכוי וזה, הפלא ופלא.
הם לא פשוט, הם לא תקעו אותו באדמה סתם, נכון? אני מניחה שהם טיפחו אותו כהלכה.
לא, עשו באמת טיפוח, ובאמת קודם כל וידאו שזה היה אכן חרצן קדום, וזה לא איזה משהו שהגיע לשם מאוחר, והחרצן הזה לא רק נבט, אלא גדל ממנו עץ תמר. ההורים הגאים, אם אפשר לקרוא לזה כך, נתנו לו את השם מתושלח.
וואו, רגע, איפה נמצא החרצן הקדום הזה באמת? ואיך וידאו, ואיך ידעו מאיזו תקופה הוא הגיע?
אוקיי, אז החרצן הזה נמצא בחפירות מסודרות במצדה, שאנחנו יודעים בדיוק את ההיסטוריה שלה, על רצפה שחרבה, עם הסיפור הגדול של מצדה. זאת אומרת, זה ברור שזה בא הקשר של ימי בית שני.
השאלה הגדולה הייתה באמת... זה חרצן שאולי נצרך במצדה עצמה, אולי אפילו על ידי אנשי סיפור מצדה?
כן, מישהו אכל את התמר הזה, זה רק את החרצן, זה כמובן מתקסה ומצדה חרבה, ובאו ארכיאולוגים אחרי 2000 שנה וחפרו וגילו. ובאמת החרצן הזה בסופו של דבר נבט מחדש, התגלה שהוא זכר, אז כדי שיוותרו תמרים צריך נקבה. אז לקחו חרצן אחר ממערות קומראן, אפילו את אותו תהליך, והוא באמת נקבה, שמה בישראל חנה, והתוצר הסופי הוא באמת תמרים, שהם לא זהים לתמרים שאנחנו קונים היום בסופר. זה אחד הדברים המעניינים.
ומה הם שונים?
מי שככה אוכל תמרים, היום הזן הנחשב שנקרא מג'הול, זה זן שהגיע מקורו במרוקו, הגיע בכלל מקליפורניה בשנות ה-60, אנחנו מדברים על אותו פרי, על אותו עץ, אבל זן אחר, הטעם שלו קצת יותר יבש, והוא יותר הולך, גם מבחינה גנטית, הוא יותר מתאים לתמרים שמוצאים היום מצד אחד במצרים, מצד שני באיראן. הסיפור הזה לוקח אותנו באמת לכל עולם התמרים בארץ ישראל. אנחנו מכירים תמרים במצרה ארכיאולוגי בתקופות מאוד קדומות, כבר בחלקולית ובברונזה הקדומה. השאלה היא האם אלה תמרים בר או שתמרים מבויתים. וכנראה שתהליך הביוט של התמר הוא גם כן יחסית מאוד קדום. הפרי הזה מעולם לא היה פרי מוביל במאגר, נגיד, הפירות או המאכלים של ארץ ישראל, למרות שהוא כן כלול בשבעת מינים. והפריצה הגדולה שלו, אם אפשר להגיד לזה ככה, היא קרתה באמת בימי בית שני, יכול להיות שאפילו עם שיבת ציון, יכול להיות שהתמרים הראשונים הגיעו מבבל בכלל, שוב, זה נושאים שהם היום קצת נידונים במחקר, אבל בימי בית שני זה פרי שהוא מאוד מוביל, כל מי שרוצים מטבע של 10 שקלים, היום מהכיס נראה בצד האחורי עץ תמר. העץ הזה לקוח ממטבע של סוף ימי בית שני, שנת 69, אחד ממטבעות המרד. זאת אומרת, זה היה...
אבל המצאותו של עץ התמר על המטבע לא מידע בהכרח על איזה שימוש נעשה בו, נכון?
נכון.
יכול להיות באמת... שהוא כן היה גם פשוט שעץ נפוץ שצמח.
אז אנחנו באמת לממצא, התמר משמש כמקור לסוכר. זה השימוש העיקרי שלו, אנחנו מכירים גם במקורות וגם בממצא את המונח דבש תמרים. זאת אומרת, ממצים את התמרים עצמם, יש גם מתקנים ששימשו לזה. והסוכר, המתיקות, שכל כך נצרכת בדיאטה האנושית, התמר מילא אותה בצורה מאוד מאוד מרכזית. החל מימי בית שני דרך התקופה הביזנטית, ובשלב מסוים אנחנו רואים ירידה בגידולים של התמרים. למה זה קורה? כי נכנס המוצר האמיתי, נכנס קנה סוכר. זה קורה בתחילת ימי הביניים, בתקופה המוסלמית הקדומה. ועוצמת הגידולים הולכת וקטנה, וכאמור ההתחדשות היא בימינו. אבל הפרי עצמו... מעורר עניין גדול, כי הוא מלמד אותנו גם על קשרים כלכליים ותרבותיים, השאלה מאיפה הוא הגיע לכאן, איך הוא התפשט. הסוגיה מאוד מעניינת, האם באמת זה הגיע מבבל, האם זה הגיע מאזור עיראק של היום, אחד ממרכזי גידולי התמרים הנפוצים בעולם הקדום, מה הקשר שלו לצפון אפריקה, וגם העובדה שהקידול הזה הוא הרי מוגבל לאזורים אקלימיים חמים, אנחנו יכולים מוצאים אותו בבקעת הירדן, בערבה, לא נמצא אותו בערי ירושלים למשל, בגלל האקלים הקר יותר. זאת אומרת, דרך הגרעין הקטן הזה אנחנו יכולים לצאת לשאלות הרבה יותר גדולות של כלכלה וחברה ותנועה במרחב, אולי אפילו אותם גולי בבל שחזרו לארץ ישראל והביאו איתם את התמרים שהכירו בבבל עצמה במסופוטמיה. התשובות בסופו של דבר לשאלות האלו יכולות לבוא בעיקר מהתחום הגנטי היום. זאת אומרת, האפשרות למעקב אחרי אותם אלפי חרצנים שמגדלים בחפירות השונות, נעשית הרבה יותר פשוטה וקלה דרך הזיהוי הגנטי שלהם והשוואה למכלולים אחרים שמצויים באותם אזורי מקור, צפון אפריקה, עיראק, מצרים, וזה אולי באמת הכיוון העתידי של המחקר פה. אם נוכל לדעת איפה באמת הגיעו התמרים, איך הם הוטמעו כאן, איך הם גיבלו מעמד מרכזי, זה בעצם ייקח אותנו לתשובות הרבה יותר ברורות בעולם הזה שאפשר לקרוא לו התמר של אז והתמרי התמרים של היום. איך הם קשורים אחד לשני.
כן. כן, סליחה.
כן, אני אומר, זה בעצם לוקח אותנו שוב, דיברנו על זה לא פעם, על הנושאים האלה של מוצר מאוד יומיומי, מה זה חרצן של תמר? זה היום אוכל וזורק אותו. דרך המוצר הזה שמתגלה בחפירות, אתה יכול להגיע לעולמות מאוד רחוקים, לשאלות מאוד מאוד מרכזיות, גם בתרבות האנושית. זה אולי אחד החידושים בכלל שהתחום הזה של הארכיאולוגיה עובר בשנים האחרונות. אפשרות מתוך ממצא אחד, לכאורה פשוט, להגיע לתשובות הרבה יותר מורכבות של תהליכים תרבותיים, אנושיים וכו'.
כן, מדהים, ואני גם עדיין עם הנס הזה של אתה יודע, של חרצן בין אלפי שנים, שפשוט בטיפוח נכון צומח ומביא איתו סיפור כזה. פרופסור גדעון אבני, המדען הראשי של רשות העתיקות, אני מאוד מודה לך.
תודה ולהתראות.
יום טוב.
ביי.
עד כאן שעתיים שלנו, שלושה שיודעים, מקווים מאוד שהתעניינתם ואפילו נהניתם, ומודים לכם כמובן על ההזנה. מי היו בצוות שלנו היום? אלכס לויקר, העורכת שלנו על ההפקה, היו עמרי קפלן ונועה רוקני, דימה קרנצוב היה על הביצוע הטכני. נזכיר לכם ששלושה שיודעים משודרת מדי בוקר, בימים א' עד ד' בשעה 7 בשידור חי, ובשידור חוזר בשעה 8 בערב. ניתן כמובן להזין לנו גם כהסקט ביישומון של כאן, או בכל יישומון אחר לבחירתכם. אחרינו, גם כן תרבות עם גואל פינטו, אני שרון קנטור, מאחלת לכם יום יבש, ואולי גם יום של תקווה. להתראות.